טוב, תשמעו, לא תכננו להגיע לפה היום, אבל אז ראינו את המשחק מול קריסטל פלאס, וצבט לנו בלב שאין לנו פרק באופק בשביל לפרוק אחרי משחק שהוא כל כך כפית. ראיתם? הבנתם? אז קיבלנו, וגם קיבלנו על הדרך מלא הודעות על פרק קודם, תגובות, אז די, קבענו, הגענו, ומה מסתבר? שפתאום מבטלים, זה כן יכול, זה לא יכול, לא משנה, אנחנו פה, עושים פרק, ג'ינגל, ומתחילים. We can't resolve it, we're never gonna stop. The planet's about to take it. We've won the fucking arm. But Paisley and the champagne, the fields of Babylon. We are lost and closest. And we come from Liverpool. טוב, לא אמרתי ברוכים הבאים, אז ברוכים הבאים, פרק עשירי, פרק חגיגי של פודקאסט הקפיד מהרדיו הבינתחומי בהרצליה, 106.2 FM. אני פה עם רותם זמורה, טל סיוון, וכל הזמן אומרים לי כזה, תפסיק לחגוג, ואליפות, וטירוף, וזה. אז אמרנו, טוב, בוא נפסיק לחגוג את זה, נחגוג פרק עשירי, למרות שזה כולה פרק עשירי.
חגיגה גדולה.
אבל יאללה, יאללה, בוא ננצל את זה. אני חייב רק לשאול, זה רק אני שזה מרגיש כאילו תקופת, לא יודע, פגרת נבחרות כזה. כאילו לא, יש איזה 10 ימים בין משחק למשחק, ואני מרגיש שחסר, חסר.
שמע, אם תשאל את השחקנים שכרגע בדובאי, יכול להיות שהם יענו לך שזה עדיף על פגרת נבחרות.
בסדר.
עבורנו זה בטוח עדיף.
אפרופו, אנחנו מקליטים היום יום חמישי, השחקנים חזרו מדובאי כבר, חזרו לליברפול, נחו קצת, מתחיל להתאמן לקראת לסטר, אבל לפני כן בואו נדבר קצת קריסטל פלאס.
על הכפית.
טל, כמה כפית זה היה?
וואו, אז היה כפית מכובדת. אבל אתה יודע מה? היה פה עניין, כפית עם כוכבית נקרא לזה. המשחק הזה הוא היה סוג של הומאז' לקבוצה שהיינו שנה שעברה. הרבה ספיגות, ספיגות מיותרות. הקבוצה הראשונה ששמה לנו 3 שערים באנפילד מזה, וואו, כמה זמן זה היה. בכל אופן, הגענו למשחק, ההגנה לא באמת הייתה שייקית, שזה משהו שכן מאפיין את העונה הנוכחית, אבל בכל זאת ספגנו 3 שערים.
0.81 XG לפלאס במשחק הזה.
שזה מרשים, אגב.
כן.
אבל זה היה יופי בכפית, זה חלק מהכפית, שאתה אומר איך נכנסו השערים האלה.
כי יש לך שם את טאוזן, שהוא מניה בטוחה נגד ליברפול, ויש לך את וויז חליפה שם על ה... באגף רץ רואה שטחים ומעלה לעצמו את המחיר. כל משחק שלו מול ליברפול, המחיר שלו עולה ב10 מיליון. זה, ככה זה עובד. וכמובן, כמובן, את האיש, אם יש מישהו ששונא יותר מאוהדי ליברפול, זה דיוויד מויס. וילפריד זאה.
אתה מבין? רותם, מה רשמך מקריסטל
פלאס? הזכרנו את הכפית, שמע, אני ראיתי את המשחק בחדר, בר לידי התעסקה בכל מיני דברים אחרים, אבל נכחה שם. לקראת, אתה יודע, הדקה 90, כולם כבר בעצבים, בנרבים, כאילו, אתה מרגיש את הכפית יוחד לך את הלב לאט לאט, אתה מרגיש את השנים יורדות ממך. כאילו, פנסיה, אני כבר לא צריך לחשוב על זה, כי אני אוהד ליברפול.
תשמע, הוא היה בן 104, היה במשחק, אני לא יודע איך הוא הגיע לגיל הזה.
אני לא יודע איך הוא שרד את זה, אין לי מושג
מה. זה המתנה של קלופ, להביא אותו בגיל 104, למה, לגמור אותו כאילו?
לא, זה פשוט, זה אוהד שלפני שנתיים הוא היה בן 20, זה לא...
אתה אומר זה, הם מתבגרים כמו נשיאים של מדינות עוד יותר.
משהו כזה, כן. יושבים, רואים את המשחק, דקה 90, מנה שם בהחמצה מסמרת שיער, אני דופק את היד, אתה יודע, ככה בירך, בא ומסתכלת עליי, מה קרה? כאילו, אתם מנצחים. שמי בר, זה ליברפול, זה לא... אני לא נרגע פה. דקה 93, מנה עושה 4-2, אני יוצאת לי הנחת רווחה, אני אומר, המשחק הזה נגמר, ממשיכים להסתכל טיפה על המסך, פתאום, כאילו, פתאום גול. לא היה שם שום דבר רגיוני.
95, תוספת זמן כבר, די, היה צריך להיגמר,
פתאום גול, בשתקת עליי, מה נסגר כאילו?
אז רגע, שנייה, כמה קטנות באמת על המשחק מול פלאס. הדבר הראשון זה סקו במשחק מדהים, הוא לגמרי עלה למגרש שם, כדי להראות לקלופ, תראה, אני עדיין שווה משהו. אז באמת משחק מדהים למעמדו סקו, לא כיף להריח אקסים אף פעם, לא כיף להתארח.
או להריח עם כל מה שהיה עם סקו.
או להריח, או זה משהו. אבל משהו שבאמת נוגע למשחק הזה, זה שאם יש כל מיני אמיתות בכדורגל, במיוחד בכדורגל האנגלי, ואם יש אמת באמת נצחית, זה שלא משנה מה, רוי אודסון, עיין שוב, יגרום לליברפול להיראות רע. זה התחיל בתקופה שהוא אימן אצלנו, וזה ממשיך עכשיו. אשכרה, שלושה שערים. מי עשה את זה לאחרונה, באמת?
אף אחד. המקסימום שערים שקיבלנו במשחק זה שניים בעת אחד, וזהו.
ואתה יודע מה? הנה, אני גם דיברנו לפני המשחק הקודם, ואמרתי, כן, אם יש קבוצה שמסוגלת לעשות דברים כאלה, זאת קריסטל נחס. מה לעשות?
ועוד שער מקרן, שזה בסך הכל השער השלישי שאנחנו מקבלים עונה ממצב נייח.
ועוד אדום למילנר, ושוב, ההצבה של מילנר על זהה, זה היה די צפוי שזה ייגמר לפחות בצהוב, אם לא באדום.
למרות שזה עדיין היה הצבה כאילו הכי אידיאלית שיכולת להציב, אין מה לעשות.
השער הראשון הזה של פלאס, מוכו יגיד לך, השער אחרי קפצתי עליו בוואטסאפ, פודקאסט קודם, אני אומר, אם יעמיסו לנו את האגף של מילנר, טאוסנד חותך לאמצע מאגף ימין ושם את הכדור ברשת. שתקה על הגול, קלופ, למה אתה לא מקשיב? כאילו...
בסדר, גם הסכמת איתי שיהיה 2-0 ונגמר 4-3, כן?
לידיעת המאזין.
כן, חשבתי שיהיה אפילו איזה 1-0 כזה משעמם. לא קרה.
לידיעת המאזין יורגן קלופ.
כן. בסדר, קורה. נורא נחמד כאילו לספוג שלושה שערים בעונה שאתה אומר, כאילו, רוב המשחקים העונה מתנהלים בכזה קצב, שאתה אומר, אם היינו סופקים שלושה שערים, זה לא העונות הקודמות, כאילו של 4-3, 5-3, 5-4, עוד מעט נגיע גם לזה.
זה היה משחק ה-23 העונה, בליגה, בבית, ספקת שישה שערים, מתוכם שלושה נגד פלאס, במשחק ה-23 בעונה, כאילו, זה מטורף. אתה אומר, יאללה, נו, שיהיה, הנה עכשיו, שעכשיו זה יקרה, שעכשיו זה יקרה.
ולא מול פלאס, אבל באמת, פלאס לא מאימת המדינה, לא מאימת הליגה, אבל היא קבוצה שכן עושה רע, וראינו את מנצ'סטר סיטי, לא מתבזה מולה, אבל מתפספסת מולה. דבר שעזר לנו מאוד, אגב, תודה לקריסטל פלאס על זה, בניגוד ליתר המשחקים, והנה, אנחנו במצב כזה, אבל ההגנה שוב, כמו שציינתי בהתחלה, לא שייקית, היא לא שייקית, הקבוצה היא יודעת, אין לחץ, אין היסטריה, אין כלום. מנה רץ עם הכדור, דקה 90, הוא יודע שהוא יכול למסור, הוא לא ימסור, כי זה מנה, אבל הוא יודע שהוא יכול למסור. יש אופציה שזה ייגמר בשער, אבל הוא רוצה לנסות משהו אחר. כי הם לא שייקים, אף אחד לא שייקי שם, כולם יודעים מה התפקיד שלהם, כולם בקור רוח על המגרש, גם בפיגור, וזה משהו, אם אמרתי קודם הומאז' לעונה הקודמת, זה התשובה של העונה הנוכחית.
יש, דיברנו גם בפרקים הקודמים. יש שינוי באופי, יש שינוי ברוח, בחדר הלבשה, גם במחציות. אתה רואה איך ליברפול יצא למחצית עם השער של סלח והכל, והתגובה, ואיך שהם נעמדים על המשחק. אתה רואה עליהם שהם פחות כאילו עם פרפרים, פחות מתוחים, פחות, יותר מאמינים בעצמם. רותם, דיברנו לפני הפוד, אפרופו על הטור של מליסה רדי.
כן, בדיוק עמדתי להעלות את זה. מליסה רדי כתבה היום, אני לא יודע אם זה היה היום, אבל פרסמה בימים האחרונים טור. מה זה טור? זה
5,000 מילה.
5,000 מילה, משהו כזה. נסעתי, לקח לי משהו כמו שעה 45 להגיע פה בתחבורה ציבורית. בקושי הספקתי לסיים את הכתבה הזאת. כן, היא כתבה שם על ההתנהלות של קלופ מבחינה מנטלית, והשינוי שעבר על הקבוצה מאז זה הגמר המקולל הוא שלא ממש קרה, מוכחש לחלוטין.
אני לא זוכר גמר.
לא, איזה גמר?
לא יודע.
היה איזה אירוע בקייב שם, אחריו קלופ שינה מאוד את ה-state of mind שלו. אם אנחנו זוכרים, דיברנו על זה גם פעם קודמת וגם עכשיו עם סקו, קלופ נמנע מלייצר כל דרמה חיובית או שלילית במועדון הזה. כשלוברן קשקש לו בעיתונות על להיות עונת אינווינסיבלס, ואחרי זה הוא הלך ודפק משחק מזעזע נגד סיטי. הוא גם סיפר לוברן על זה שהשיחה שלו בחדר ההלבשה במחצית בגומלין באתיחד של הצ'מפיונס עונה שעברה, שהוא הביא את הניצחון, אז קלופ במקום לעשות הוואנטות מוריניו כאלה, ולנסות לחנך את השחקן, אתה לא דבר מחוץ למועדון, לא זה, אמר, יאללה, לוברן זה לוברן, כאילו זה הבן אדם, ככה גם מתייחסים אליו במלווד, במגרש אימונים, זה הבן אדם, כאילו, קשקש בשכל, שמשיך קשקש בשכל, אנחנו לא נתחיל עכשיו לעשות פה בלגנים, וזה, לוברן תסתום את הפה, ודברים כאלה.
שזה מציג אחידות, אבל עוד משהו מהטור, אם אני לא טועה, קצת פחות רכילותי, וקצת יותר על באמת התבגרות של קלופ, הסיפור עם פאביניו.
הסיפור עם פאביניו זה... זה אני כבר לא יודע אם זה איזושהי התבגרות שקרתה העונה, כי אנחנו רואים את הדרך שבה קלופ משלב שחקנים במשך שנים.
לא היה שחקן שבוא נגיד יובש במרכאות כל כך הרבה זמן מהרגע שהוא שחקן רכש בהמון כסף, אגב, המון כסף.
כן, הוא הגיע בתור, אני חושב, השחקן החמישי הכי יקר בהיסטוריה שלנו.
בסדר, הוא גם הגיע אחרי שלנו רב, כאילו משהו שסלח התחיל, שעבר את הרב של קרו, ואז בום, הבאת איזה סך
כן, אבל הוא עדיין הגיע בשחקן בתור של 40 מיליון פאונד. אגב, הסיפור העברה שלו היה פשוט מדהים. זה היה יומיים או שלושה אחרי הגמר, 48 שעות אחרי השריקת סיום של הגמר. אף אחד עוד לא חושב כאילו לדבר על החלון העברות, כולם עוד אוספים את השברים של הלב שלהם מהרצפה, מנגבים את הדמעות, ובום, פתאום פאביניו מגיע. וגם בתור אוהד, אני לא יודע איך זה השפיע על הקבוצה, אבל בתור אוהד, אתה כל כך כאילו עסוק בתוך הגמר, וזה יושב לך בראש וזה, ואתה אומר, איך זה ישפיע על העונה הבאה, איך זה? ואתה רואה 48 שעות אחרי,
בום.
בום, יאללה, נגמר, דפדפנו, עונה הבאה, כאילו, באים לעשות את העבודה. וקלופ, מעבר זה במסיבות עיתונאים שלו, ולא רק במסיבות עיתונאים, גם בהתנהלות שלו מול החדר הלבשה, הוא לא מדבר, הוא לא, כאילו, הוא לא מצהיר הצהרות, אפילו לא דופק את הקלישאה הידועה של אנחנו מרוכזים במשחק הבא, הוא לא מדבר עם השחקנים שלו על כל העומס שיש להם, על זה על ההיסטוריה של ליברפול. הוא אומר, זה לא מעניין אותי מי עשה מה לפני 20 שנה, זה לא משפיע על הקבוצה שלי, לא לטוב ולא לרע. הוא יודע שהשחקנים מבינים את הסיטואציה שהם נמצאים בה, לא צריך לדבר על זה, לא צריך לקשקש על זה את הראש. באים, אומרים כאילו, הרבה פעמים שיש, שהקבוצות המודרניות נהיו קבוצות של שכירי חרב. דווקא עכשיו, כאילו בתור אוהד ליברפול, לא רע לי שיש כאילו שכירי חרב במועדון. כי הם לא נוטלים את כל העול הזה שהיה על הכתפיים של סטיבי בעונה 13-14, והם לא מרגישים... זה אנשים שבאים לעבוד ועושים את העבודה שלהם, ולא נלחצים ממה שקורה מסביב. והם עושים אותה טוב, והם יודעים שהם עושים אותה טוב.
אבל זה כי מביאים את האנשים הנכונים, ומביאים את האנשים האופי הנכון, והאיכויות הנכונות, וההתאמה הנכונה, ומתאימים לקלופ, ונותנים לקלופ להביא את מי שהוא רוצה, ונותנים לו את הכסף כמו עם אליסון, וכמו עם ון דייק, ששמע, כאילו, צריכים את השחקנים האלה, אין מה לעשות, במיוחד אם אתה רוצה להילחם מול סיטי.
עכשיו נחזור להתאקלמותו של אדון פאביניו, אחרי הרכישה הנפלאה הזאת, שפאביניו הגיע, הבינו די מהר, גם פאביניו וגם הצוות המקצועי, שיש פערים פיזיים מאוד גדולים שחסרים לפאביניו לפני שהוא דורך דקה אחת על המגרש.
וזה לא רק פאביניו, זה קורה כאילו אצל הרבה שחקנים.
זה גם אצל קייטה, זה כרגע אנחנו רואים את זה, תכף נגיע לקייטה, אבל גם אצל פאביניו, הבן אדם פשוט לא היה מוכן לפתוח עונת פרמייר ליג. ולקחו אותו לתוכנית אימונים מאוד ספציפית בשבילו, לחזק בדיוק את הדברים שהוא צריך, את השרירי ליבה, את הירך שלו, שכמו שאנחנו מכירים את הפציעות המפורסמות בשריר הירך האחורי. ממש, אכן את גופך לקיץ, אז אכן את גופך לעונת הפרמייר ליג הבאה עליך. ונתנו לו את הזמן, זה עובד בינתיים בצורה נפלאה.
למרות שאפרופו, עכשיו הייתה את הפציעת ירך, של כן. בסוף המשחק של פאביניו, כן. ועל פי הדיווחים הוא גם יהיה מוכן ללסטר, זאת אומרת מדהים. הוא כן נפצע, אבל עדיין אתה אומר השריר,
לו...
השריר כאילו הוא לא חלש, או הוא מוכן לדברים האלה, הוא משתקם יותר מהר, הוא לא נפצע באופן שאחרים נפצעים.
הוא עומד בקצב של הפרמייר ליג, בניגוד לדוגמה לקייטה, שאתה לא רואה אותו בינתיים מצליח לעמוד באינטנסיביות ובקצבים האלה, וכאילו, לא, חוץ מקשקושים בעיתונות הצרפתית, שפבינו פתאום רוצה בידו, לעזוב, וזה,
על זה רציתי לדבר.
שפבינו אומר שבאופן מוזר, כל פעם שהוא עומד לפגוש ב... PSG, וזה קרה לו גם במונקו, כן. אז פתאום הוא, לא, הוא שומע שהוא לא מרוצה ורוצה לעבור ל-PSG.
כן.
אז כל מי שהתייחס לזה באיזושהי נימה של רצינות, או חשב שיש בזה משהו, זה די קשקשת, כאילו שמועדונים כמו PSG וברצלונה וזה אוהבים להשתמש בתקשורת בשביל, באיזה דרך שבא להם בשביל...
הקטע הוא שבגלל דיממת הלכות שיש, בנוגע לפביניו שהייתה, אז היית יכול להאמין לזה, אם באמת לא היית מספיק מקורב לעניין וחי אותו, היית יכול להאמין לזה כי אין שום מידע לגביו, בשום מקום. לא דיברו על זה, לא דיברו על זה שהוא צריך להכין את עצמו, לא דיברו, פשוט היה שקט. רכש של 40 מיליון יורד אצלך בקבוצה. שקט.
לחלוטין.
אז זה גרם לחרושת השמועות הזאת לעלות.
בתור מישהו שמדי פעם עוקב ככה בקטנה אחרי הכדורגל הישראלי, אתה לא תשמח לשמוע את זה, אבל כשג'ורדי קרויף הגיע למכבי תל אביב, למי שזה קצת יצרום לו לשמוע מכבי ובהקשר הלא נכון.
מקסימום תעבירו כמה דקות בליינאפ, נודיע לכם.
בסדר. הדבר הראשון שהוא עשה, וזה היה הדבר הכי מרשים, זה להשרות את השקט הזה מסביב למועדון. בלי יותר מסיבות עיתונאים, אף אחד לא מתראיין אצל ברקו ואופירה ש... יצעקו עליו, ובלי השטויות האלה, תנו לנו שקט לעבוד. יש פה עומס מנטלי גדול על הקבוצה, יש לנו קופים על הגב, אנחנו נטפל בהם בשקט, בדרך שלנו במועדון, לא רוצה לראות אתכם, לא רוצה לשמוע אתכם, עיתונאים לא מעניינים.
עיתונאי חצר, כן.
כן, עיתונאי חצר, ולמי שחושב שהעיתונאות באנגליה יותר רצינית, אז יש כאלה, אבל יש גם הרבה... אופירה וברקו של אנגליה.
מלא, מלא,
והם שיקורים יותר. אז רגע, אמרנו שנגיע לקייטה, אני רוצה לעשות את זה עכשיו. בואו, דברו איתי, כי יצא לי לדבר על זה עם המון אנשים, ואני חושב שיש פה כמה סוגיות של לפעמים מערבבים קצת. צריך לשים לב שקייטה הגיע להרכב למטרה אחת, והיום הוא משחק למטרה אחרת.
כן.
כאילו, אנשים מדברים על הכושר שלו, ודיברנו על זה קודם, ועכשיו גם אנחנו נרחיב, ודיברו על התפקיד שלו, ואיפה הוא מתאים, ואיפה הוא לא מתאים, אבל רגע, קלופ מביא שחקנים ומציב אותם בתפקידים אחרים, ואתה צריך לחכות, אבל פתאום מציב אותו במקום שהוא כאילו לא אמור להיות יעיל שם התקפית, הוא אמור להיות יעיל הגנתית, בכלל במקום שהוא ווינגר, ונוצר איזשהו מישמש, אז בואו נתחיל את חטלסי, דבר איתי, מה הולך שם עם קייטה? בוא נסביר לאנשים שמקשיבים לנו עכשיו, שמאזינים, מה הולך עם קייטה ולמה מצד אחד זה בסדר לחכות, ומצד שני הוא גם צריך לקבל בראש.
אוקיי, אז אם קייטה לא מגיע אלינו, אנחנו נגיע אל קייטה, ללא ספק. קייטה הוא כישרון בצורה בלתי רגילה, באמת לא משהו שקל לראות, לא משהו שקל למצוא, וזה ששמנו עליו את היד, כשהקבוצות הגדולות פיננסית מחפשות בדיוק את הנקודות האלה, זה מדהים. הוא לא הגיע עדיין. אני כן חושב שצריך לחכות, אני כן חושב שזה בסדר לשלב אותו.
מה זה לא הגיע? הוא לא הגיע כי כושר, הוא לא הגיע כי הסתגלות, בגלל השפה.
הסתגלות.
מה?
עזוב, כושר, יש בליגה שחקנים שמככבים בכושר הרבה פחות טוב משלו. בוא. הבעיה זה לא כושר, הבעיה זה הסתגלות, יכול להיות התאקלמות, שפה.
אני חושב שהשוואה הזו קצת לא נכונה, כי לככב לדוגמה בסיטי, או אפילו
לקחב באף אינם... קבוצה לא שווה ללקחב בליברפול.
אז הכושר בליברפול הרבה יותר קריטי, זאת אומרת, זה לא זה שיכול לנוח לו על האגף. אני שנייה אתן פה איזה רפרנס עדיין קטן לפלס. וזה אגב היה סיוט למילנר, אבל הגול השלישי שלנו הגיע מזה שזה פשוט החליט שהוא עוזב את מילנר, ומילנר רץ לו לבד באגף וזה, כן. ומי שחושב שלמילנר היה משחק מזעזע, בגלל מה שזה עשה לו, אז הוא טועה בגדול, ולמילנר לא היה משחק טוב הגנתית, אבל זה בין היתר בגלל היכולות הפיזיות שיש לו, ואי אפשר לצפות ממילנר לרוץ אחרי זה, כמו שמצפים מטרנט לרוץ אחרי זה, ובפן ההתקפי, ראינו בדיוק למה קלופ מעדיף אפילו את מילנר, כגיבוי למגן הימני, ולא את קליין. כי מה שמינר עשה שם מבחינה התקפית באגף הימני, קליין לא יכול לעשות גם בארבעה משחקים
ביחד. ובול מה שדיברנו בפרק הקודם, אם זה להרים, אם זה לעמוד במקום נכון.
רותם מחזק את מה שהוא אמר בפרק הקודם, פשוט זה בסדר.
אתה צודק, רותם,
אתה צודק, עכשיו זה גם שמור לעד.
רגע, אז אנחנו חוזרים לקייטה.
חוזרים לקייטה. עוד משהו לגבי קייטה, היו אצלנו עוד שחקנים מאוד מאוד גדולים, עם הרבה ציפיות מהם, שלקח טיפה זמן עד שהם נכנסו לעניינים. אני לא מדבר עכשיו על אנדי קארול, כי אנדי קארול הוא וואן טריק פוני, וכולנו ידענו את זה מלכתחילה. אותו דבר בן תקה, שהוא טו טריק פוני. בוא, הוא יודע לעשות עוד משהו אחד.
סופר סאם.
אבל, כן, סופר סאם. אבל בלם נפלא, אגב, הוא יכול להיות.
בסדר. גם קלוקר היה אחלה חלוץ.
אנחנו מדברים על קייטה. כן, אני חושב שצריך לתת לקייטה לשחק, לפתוח, מול קבוצות ש... הוא יסתדר איתן. פלס לא אחת מהן. ביירן, כן.
למה פלס לא אחת מהן? אבל כאילו, סתכל מה פלס עשתה לך. סתכל מה פלס עשתה לך.
גם בגלל זה.
אז מי אחר? כל קבוצה תחתית היום, תשחק לך אותו דבר. מול הגדולות אתה תגיד, שמע, הוא לא מספיק טוב.
אני לא מסכים לזה.
ואז לא נשאר לך שום שמע.
אני ממש לא מסכים לזה. מול הגדולות הוא יכול להשפיע הרבה יותר מאשר מול הקטנות. בגלל המרווחים שהגדולות ייתנו לך. רוב הגדולות, בוא.
השאלה לא אם שם הוא
ישחק. א', אני לא יודע אם יש הרבה גדולות שיתנו לך היום מרווחים, כמו שנתנו לך אולי בעונה הקודמת. אנחנו רואים שכל קבוצה שמשחקת נגד ליברפול, עושה אדפטציות, אפילו סיטי של פאפ. זה מה שלא ראינו לפני זה, קבוצות עוד ניסו לקחת לשחק את המשחק הרגיל שלהם. אולי אם נפגוש בברסה העונה, אז הם לא יעשו אדפטציות.
יש אדפטציה, אבל עדיין יש הבדל בין קבוצה כמו סיטי, או כמו צ'לסי, או כמו טוטנאם, שמגיעה מולך, או כמו ארסנל לדוגמה, ארסנל דוגמה מצוינת לזה, או קריסטל פאלה שבא לנעול מולך את המשחק, ולזמבר אותך.
אבל דווקא שם אתה רוצה לשחק עם קייטה, הרי כל הרעיון שקייטה מלך, התחיל עלה, בלי קשר שנייה לפציעות וכאלה,
אבל מה זה להיכנס לעניינים? קייטה עלה מסיבה...
שנייה, קייטה עלה מסיבה טקטית. הרי קייטה עלה באגף, וכולם כזה, רגע, למה הוא עולה באגף? אז בואו נסביר שנייה. קייטה עלה באגף כדי, אחד, לבלום את וואן ביסאקה, שהיה לו משחק, משחק יחסית פחות טוב מהמשחקים שלו בקריסטל פלאס. בקטע הזה קייטה עשה את העבודה שלו. הוא שיחק שם כי רוברטסון היה צריך לחרוש את האגף, ו... אף אחד לא יכול לשחק שם באגף, אין מה לעשות. אתה צריך צריך שחקן שיכול להיכנס לקישור, משהו שבעבר קוטיניו עשה תחת קלופ, דברים ששחקנים נוספים עשו. מה נדר לך, אגב, שפתאום קולטים אותו משחק סוג של 10, זה כי הוא לא יכול לשחק שם באגף. כי רוברטסון משחק שם באגף, כי אי אפשר לשחק לגמרי עד הקו של השוער, ואותו שחקן שמשחק שם צריך להיכנס לבפנים. אז אתה מעדיף שחקן כמו קייטה שיכול להכניס כדור על הדשא, שחקן כמו קייטה שיכול לבעוט, שחקן שיכול להתמסר שם ולהחזיק בכדור. הבעיה עם קייטה במקרה הזה, שהגנתית, למרות וואן ביסאקה, עדיין לא היה מספיק טוב, הוא לא היה מספיק אסרטיבי,
הוא לא היה מספיק טוב התקפית.
הוא לא מספיק בקטע הזה לליגה.
זה משחק טוב של קייטה.
אבל בוא, אני חושב
בגרמניה, זה שחקן עם המון כרטיסים, שעשה המון טעויות הגנתיות, הוא בעיקר טוב לקחת קדימה.
אני חושב שאתם מאוד סלחנים כלפי קייטה.
אני ממש לא סלחני לגבי
זה. זה מאוד סלחני. א',
חושב שכדאי שיתחיל להתעורר על עצמו.
ממש לא הבאנו את קייטה בשביל שייכנס למשחקים האלה שיש שטחים, כמו שאתה אומר, נגד הגדולות.
לא, הבאנו אותך דווקא... יהיה כדי לפנות שטחים.
דווקא נגד הקטנות, שם הוא צריך להביא את עצמו לידי ביטוי, ואין מה לעשות, בטח שלא בשלבים האלה של העונה, אנחנו לא יכולים לשים את קייטה נטו לשם... לשים את קטע במשחק קריטי, נטו לשם לעזור לו להתאקלם. אנחנו לא במקום הזה.
אני חושב שהוא שחקן מספיק טוב, כדי גם שזה יהיה מעבר לנסות להתאקלם. אבל
כרגע, מבחינתי הוא שחקן טוב, בגלל מה שהוא הראה בלייפציג, לא בגלל מה שהוא מראה בליברפול. בליברפול, הפיזיות שלו פשוט מזעזעת אותי כל פעם מחדש. כל פעם ששחקן שם לו גוף, נכנס אותו לאיזשהו אימות פיזי, אפילו הכי קטן, הוא פשוט מתנופף לו כמו עלי נידף ברוח.
הוא הקשר הזר הראשון שזה קורה לו? אני לא חושב.
לא, אבל...
גם לקוטיניו, אגב, אמנם הגיע הרבה יותר צעיר, אבל זה קרה.
אבל
לקוטיניו היו מעיפים...
אבל לקוטיניו גם היו לברסה. דברים אחרים ברגליים שאין לקייטה.
זה נכון.
ו...
בגלל זה קוטיניו של... עולה מהשישים.
והתפקיד של קוטיניו היה הרבה יותר התקפים מזה של קייטה. אז...
זה נכון.
במקום של קייטה הוא לא יכול להיות כל כך חלש פיזית. ואם פאביניו עבד כל כך קשה וכל כך הרבה על לבנות הפיזיות שלו שהיא תתאים, והוא עשה את זה בתקופה הרבה יותר קצרה מקייטה.
יכול להיות שזה אגב קרה שקייטה לא עשה את זה, לא בגלל שהוא כביכול הגיע מוכן מלייפציג, אלא בגלל הפציעות. הוא לא היה קשיר לחלוטין. היה עליו עומס נבחרות, היה עליו זה, ופציעה שגם שיבשה את כל הכניסה שלו לעניינים, וכשאתה מפספס עומס כניסה... עומס נבחרות,
קייטה לא היה במונדיאל, והוא הגיע אלינו ממש בתחילת החלון, לעומת פאביניו ששיחק עם ברזיל, ודווקא על פאביניו היה הרבה יותר עומס. אני... זה לא שסתמתי את הגולל על קייטה, אני בהחלט מאמין בקלופ וביכולת שלו להוציא ממנו יותר.
זה הדבר.
ועוד גם... עם הגיל שלו,
ועם הגיל שלו, בן 23.
אם, אם הוא באמת בן 23, כן.
עלו שם איזה שהם תהיות לאחרונה, אבל יש שם עוד הרבה פוטנציאל, יש לחלוטין, כאילו יגיע. אנחנו רואים מדי פעם דברים שגורמים לנו להבין למה הביאו אותו, אבל חסר שם משהו מבחינתי שאני לא חושב שזה יתחבר בקליק, כאילו פתאום נראה את קייטה כמו שאוקס היה בעונה שעברה, שהוא פתח חלש חלש, פתאום נכנס לפורמה, והפך לאחד השחקנים הכי קריטיים שלנו, שקייטה צריך לעבור תהליך פיזי.
אני מאוד בספק אם אנחנו נראה אותו מגיע לאיזשהו פיק, אני לא מדבר פיק ממש, אלא איזשהו פיק עד העונה הבאה.
לא, אני חושב שזה יקרה כבר עונה.
קשה לי מאוד לראות את זה קורה העונה, ואני מאוד אוהב את השחקן הזה, כן?
אפרופו, דיברנו על אוקס, הדיווחים האחרונים שאוקס אמור לראות...
דיווחים מסמכים.
לראות המגרשים כבר. אז
בואו נמשיך, נדבר על הפציעות. אוקס, שעכשיו הזכרנו אותו, הדיווחים כרגע שהוא חוזר.
דיווחים מרגשים.
זהו. אני כל פעם דיברתי איתכם על זה ואמרתם לי, לא, חכה, רגע, אי אפשר לדעת. אוקס כרגע מקדים את כל התוכניות כושר שלו ואת כל התוכניות השיקום שלו. הוא אמור לחזור להתאמן. קודם כל, הוא כבר התאמן בדובאי עם הקבוצה. לא התאמן אימונים מלאים, אלא באמת כושר, וזה חשוב, הוא חזר, הוא רואה את השחקנים, הוא מדבר עם השחקנים, קצת לספוג מכל האווירה ומהאופי. באמצע פברואר הוא צריך לחזור לאימונים מלאים.
זאת אומרת שהוא מקדים
הקבוצה,
בשלושה חודשים בערך את
משהו כזה, חודשיים וחצי פלוס
תראה,
פלוס מינוס.
תראה, א', זה הוא כבר משהו כמו 9 חודשים בחוץ, אז אני לא יודע אם הדיווחים על מתי הוא יחזור באמת, שדיברו על שנה בחוץ ושהוא לא יחזור העונה,
אם הם
אתה
באמת
יודע, באיזשהו שלב אתה אומר, טוב, בוא ניתן את ה-worst case scenario, אותו נפרסם,
כן.
ולא,
לא, לא, ברור,
ולא פרסם אבל... את התחזית הצפויה של 9 חודשים.
אתה מבחינת, כלל... אני מדבר מבחינתנו, אנחנו כולנו אמרנו, אוקיי, אוקס חוזר במקרה הטוב, סביבות קצת לפני חצי גמר צ'מפיונס, ואז כאילו, תשמע, הוא כבר לא ישחק, אתה כבר תיתן לו להתאמן, ולהכין אותו לעונה הבאה, ואז אתה אומר, רגע, הוא חוזר תחילת מרץ, הוא חוזר שנייה אחרי רבע, אחרי שמינית הגמר מול ביירן, יש לך עוד מלא משחקים, כאילו יש לו 9 משחקי
חוזר
ליגה,
חוזר לפיק של העונה, לא סתם מלא משחקים, לפיק של העונה.
יש לו עוד כמה, לך תדע כמה יהיה לך בצ'אמפיונס, וזה חשוב, כאילו ברמת אתה יודע מה, לעלות שחקן כזה מהספסל, ל-15 דקות במשחקים האלה, מישהו כמו אוקס, זה יכול להיות סופר משמעותי.
זה מדהים, זה אבל, מדהים, זה עוד מאוד... רכש.
זה עוד רכש אם הוא יחזור
פוטנציאלי.
אתה לא יודע איך הוא יחזור.
זה משהו דומה למשהו.
לאלן, אדם ללנה. אתה לא יודע איך הוא יחזור.
זהו, ובמיוחד שחקן שמאוד התבסס על הפיזיות שלו. הוא שחקן מאוד פיזי, הוא לא פחד להיכנס לאימותים פיזיים ולטאקלים, ואחרי פציעה כזאת זה קצת מערער את הביטחון שלך, והוא אפילו פוגע בך פיזית שיגידו לך, כאילו, אתה לא יכול ללכת כל כך אגרסיבי יותר.
כן.
צריך לראות איך הוא יחזור מזה. אני לא בטוח שזה יהיה כמו רכש חדש. גם זה שהוא יהיה מסוגל לשחק בתחילת מרץ, אני לא, אף אחד מאיתנו לא באמת יודע מה זה אומר,
לחלוטין.
יכול לחזור לשחק. אנחנו נחכה ונראה. קייטה ירוויח מזה אם אוקס לא יוכל באמת לחזור לשחק, כי אם אוקס יהיה כמו רכש חדש,
קייטה כן, הולך להפסיד מזה.
יש סיכוי טוב שכן. ובשלבים האלה של העונה, לא, אתה לוקח תפקוד. את השחקן הטוב מבין השניים. לא בהכרח את השחקן שאתה רוצה יותר שיתפתח, גם אוקס כאילו הוא לא מבוגר במיוחד.
יש לך עוד 2 משתנים פה אבל. העניין של שינוי התפקוד, אוקיי? קייטה וגם אוקס יכולים לשנות תפקודים, וראינו את זה עם אוקס בפעם הקודמת, בעונה הקודמת, ממש.
אתם לא ראינו שקייטה מסוגל לשנות תפקוד.
חכה. והדבר השני זה פציעות של הסגל. אז... לצערנו, אנחנו עוד נכונים לראות פציעות העונה. חכה. אל תקצר לי את הספסל יותר ממשהו קצר. בוא נגיד ככה.
כן, זה גם לא בהכרח אחד מול אחד, זה יכול להיות שהם שניים יהיו ביחד.
טוב, אגב, אם כבר פציעות, ודיברנו באמת על אוקס.
אז כן, זהו, אוקס סגרנו, פביניו סגרנו, אם אנחנו מדברים על לוברן וג'יני, אז הם צריכים לחזור כבר לסגל מול אסטר, טרנט, מילנר וגומז יחכו קצת, הם יחזרו כנראה לקראת
כן,
ווסטהאם.
גם אם יהיה בטעות קשיר ללסטר, אז זה לא יעזור לו.
אני, כן, זה מטיפ ישחק. מה שחשוב פה זה באמת,
שאגב זה אדום שהם... גם לא מעט על אנדו.
נכון.
זה עם מסירה פשוט מזעזעת, חסרת אחריות.
זה היה נקודה שחורה של אנדו במשחק הזה, שלפי דעתי הוא היה מצטער.
ועוד מעט נגיע לזה בפינת
טופ-10
של הכפית, אבל...
וואו, זה טיזר,
זה לא ספוילר, אל תדאג. אבל חוסר חיות של אנדו בדברים האלה, וראינו את זה באיזשהו משחק לפני כמה עוד.
לא, שקט, שקט, שקט.
משגע אותי. משגע אותי.
טוב, פציעות סיימנו, אני רץ... עדכון ורנר השבועי, כמובן, אני חייב, כי חייב, כל שבוע חייבת לו שמוע על ורנר. אז הביל מנבחים של לייפציג הציעו לו חוזה חדש, עם סעיף רכישה של 61 מיליון פאונד, לעשרה מועדונים ספציפיים, ביניהם ליברפול וסיטי. עכשיו, בואו תסבירו לי להזזל את הרציונל, נשמע לי, אפרופו דימנו כדורגל ישראלי, זה כאילו יואב קאץ עושה איתו את החוזים, נשמע... מה, למה שוורנר יסכים לדבר כזה? דרך אגב, הוא שנה וחצי לסיום החוזה, אם אני לא טועה בקיץ, זה שנה לסיום. כאילו, מי עכשיו ישלם את הסכום הזה בינואר, בקיץ? וורנר בעצמו רוצה לצאת? הוא יצא. כאילו, זה לא...
כל שחקן שרוצה לצאת יצא. כל שחקן שרוצה לצאת יצא.
א', יש מצב ש... יש מצב שוורנר שווה 61 מיליון פאונד, ושיש קבוצה שתשים את הסכום הזה.
לא, זה סבבה. למה לזה שהוא יסכים על החוזה?
הוא יכול להרוויח עוד חצי עונה בשכר, אני לא יודע כמה הציעו לו, אולי כפול או משהו כזה, זה לא תמיד סכומים כאלה זניחים.
ויש לרדבול. יש לרדבול כפול.
זה אומר שיש סכום שבו אפשר להוציא אותו. אם יש לו עוד שנה בחוזה, קשה להאמין שישימו 61 מיליון פאונד, אבל... דווקא כי יש לו שנה בחוזה, קבוצות יציעו ללייפציג פחות, כי זה שחקן בשנה האחרונה של החוזה, ולייפציג לא בהכרח יהיו מעוניינים למכור אותו. יכול להיות שלייפציג יגידו, טוב, אתם מציעים לנו 30 מיליון פאונד, אני לא מוכן לוותר על עונה שלמה של טימו ורנר ב-30 מיליון פאונד, הוא נשאר אצלנו לעוד עונה וישתחרר בתור שחקן חופשי. אז יש פה כל מיני עניינים טריקים, יש עניין של... שמירה בסופו של דבר על איזשהו, יש המון פוליטיקה בעברות, שאנחנו חשופים אולי לשמינית ממנה, וכל פעם מזדעזעים כשמשהו מזה...
איזה דיוק, שמינית, כאילו, לא 50, לא 10%, שמינית.
אחוז ממש קטן, ומדי פעם אנחנו מפציע לנו איזה משהו בפוטבול ליקס, על עוד איזושהי עסקה מפוקפקת, או שפתאום פיפה מתעוררים הפייר פליי שלהם, ומציפים לך איזושהי עסקה מפוקפקת אחרת. מאוד קשה לי לתת רציונל לדברים האלה, אבל זה גם נוח שיש לך תג מחיר מוגדר, ויש מצב שהוא יודע שיש קבוצה, הוא בעצמו, או הסוכן שלו אמר לו, יש קבוצה שתבוא ותשים עליך X כסף ביוני, בחלון הקרוב,
בחלון.
לך תשיג את הסעיף הזה, ואתה בחוץ. לא יודעים יותר מדי מה קרה שם, אבל...
יכול להיות שזה קרה.
ויש מצב שזה פשוט כאילו, יואב קאץ יש לו איזושהי בעלות ב...
רדבול. כן. רגע שנייה, אם אנחנו בענייני העברות, קרה אירוע טרגי נוראי, שקשור לעברות השבוע, ששווה לציין, ראוי לציין, אמיליאנו סאנה מננט, עלה על טיסה לקרדיף, אלינו לליגה, והמטוס טרם נמצא, נכון? הוא טרם נמצא?
כן, כן, הוא טרם נמצא, אני הבנתי שהיום, נרשום, אנחנו מקלטים יום חמישי, הדיבור הוא שהחיפושים התחילו מחדש, אבל כרגע זה נראה כאילו, גם אם ימצאו אותו, תשמע, איפשהו באמצע אוקיינוס.
חלוץ מדהים, באמת. ניפה כמה רגעי קסם, באמת יוצא דופן העונה. כל כך כואב, כל כך
צעיר. תשמע, הסיפור הזה כל כך כאילו, בתור מישהו שלא מת על טיסות. תשמע, המטוס הזה...
אהבתי את השלא מת על טיסות.
אתה מודע לזה שליברפול אחד הספונסרים שלהם
זה... המטוס הזה ניסה להמריא ארבע פעמים עד שהוא הצליח. ארבע פעמים ניסו להרים אותו באוויר.
היה אפילו את הוידאו שהוא אומר.
כן, הוא שלח
הודעת
לחברים,
נכון.
תקשיב, אני מת פה מפחד, המטוס הזה מתפרק. זה, ואני אומר, וואלה, אם הייתי במקומו, אתה יושב על המטוס הזה, מת מפחד, אבל יש פעמים שכל טיסה אתה מת מפחד, תמיד נדמה לך שהמטוס הולך
להתפרק. זה
מטוס פרטי,
כן, זה המטוס של הבעלים של קרדיף, כאילו.
זה המטוס של הבעלים של קרדיף?
כן, עכשיו, גם הסיפור, אני הבנתי שהוא טס לקרדיף, הוא חתם, הצטלם, הכל, אמר להם שהוא רוצה לטוס חזרה לצרפת, לננט, בשביל להיפרד מכל החבר'ה. שהוא ממש נקשר והכל, אמרו, טוב, בוא, ניתן לך את הטיסה, תיפרד, תחזור, בדרך חזרה. קרה מה שקרה.
בוא נגיד בהצלחה לסוכני הביטוח של קרדיף.
כן, יש סיפור מעניין.
אמיליאנו סאנה, חלוץ גדול, צעיר, באמת, חבל. ליבנו עם המשפחה.
זהו, ומקצת, ממאוד עצוב, למשהו טיפה משמח, חוגגים פרק 10, לואי סוארס חוגג היום עם הולדת 32, תקשיב, אני בשוק שהוא 32, והוא משחק כמו שהוא משחק, כאילו, אנחנו לא רואים הרבה כאלה היום.
ועוד אמריקאי שהם בכלל לא...
בגיל 31 הם מפסידים את כל הכסף.
כן, יש להם כבר קרס.
כן, אז קודם כל, מדהים מבחינתי לראות את זה, והדיון המתבקש, היום, כאילו, או... לואי סוארס של פעם שלנו, בהשוואה לסלח היום, מי אתם לוקחים?
סלח היום הרבה יותר קבוצתי מלואי סוארז.
אתה מעדיף אותו בקבוצה?
את סלח על פני סוארז?
כן.
אני לא יכול להגיד כזה דבר, כחובב כדורגל זה יהיה עוול. תקשיבו, סלח שחקן על, כן? אי אפשר לגרוע ממנו שום דבר, אבל סוארז זה כאילו אלוהים ליטף אותו כשהוא נולד. אני לא יודע מה הסיפור הזה.
תשמע,
כרגע לא הייתי מחזיר אותו במקום סלח. בעיקר בגלל הגיל, לא יודע אם מבחינת יכולת, כרגע מבחינתי הם די head to head, כל אחד עם היתרונות שלו. סוארז, שלפני העונה היה לי יותר קל להגיד שסוארז, גם אחרי העונה שעברה, בגלל סגנון משחק, הלחץ של סוארז בתור חלוץ, ראו את זה אפילו תחת ברנדן רוג'רס.
כן.
הוא לא צריך שיגידו ללחוץ, זה הבן אדם, כאילו הכדור לא אצלו, הוא רוצה להשיג את הכדור. זה...
אתה מבין, זה מה שקורה שאתה אורגוואי, וכל שחקן נראה לך כמו בשר, ואז אתה כאילו, אתה גם נושך בסוף.
זה מה שהם מתפעלים עליו, עכשיו על טוררה בארסנל, ואומרים איך הוא רץ, איך הוא זה.
שמע, זה אורגוואי.
סוארז עושה בדיוק אותו דבר, מעמדת החלוץ, ועוד שם לך 30 שערים בעונה, פסיכי לחלוטין. הוא יכל להתאים לגגן פרסינג הזאת בצורה מטורפת.
כן.
סוארז בליברפול של עונה שעברה, אני באמת לא יודע איך זה נגמר, אבל עכשיו לא מחזיר אותו, כמו שאמרתי, בגלל הגיל, בגלל כל מיני דברים, אני גם לא יודע אם עכשיו, אחרי תקופת ההתבטטות שלו שם בברסה, שלשחק כן. שם, כמו שראינו על מסי, זה הרבה פעמים ללכת ולשוטט על המגרש בסבבה שלך, הוא לא מתאים לשם.
רגע קטן על סוארז, דיברת על הלחץ שלו, נראה לי שזה היה אחד המשחקים מול נוריץ', אחד מארבעת המשחקים שהוא כבש מולם 12 שערים, בארבעה משחקים זה משהו פסיכי. אז אחד הקשרים שחרר כדור עומק, הכדור עומק, אחד הבלמים של נוריץ' עלה לנגיחה על הכדור עומק, וסוארז לא רץ אליו, הוא רץ מטר וחצי ימינה ממנו, והכדור מהראש נחת עליו. זה רגע קטן שאיפה הקסם מתחבר אצלו ברגליים, במוח, כמו של דג שרואה את הדג, למרות השבירה של האור, משהו פסיכי. לא ראיתי כזה דבר מימי.
טוב, ועוד נושא קטן, אפרופו דיברנו על המאמרים 5,000 מילה, אז אני ראיתי עם אחד קצת יותר קטן, כתבה באקו, שכן חשבתי שחשוב שנדבר עליה, וזה רעיון של פיטר מור, שהוא דיבר בעצם על כל עניין הרכישה, לא רכישה של המועדון, ופיטר מור בא ואומר, בריש גלי, שחור על גבי לבן, שמעו, FSG, לא מתכוונים למכור את המועדון. כאילו, זה לא המטרה שלהם, הם ממש לא חושבים על זה.
מה, הם לא באו לעשות עלינו סיבוב?
אתה מבין, למרות שהם אמריקאים וזה, וכאילו, תשמע, העלו את הנכס ברמה מטורפת, ההשקעה. אבל הם לא מתכוונים למכור את המועדון. כן היה ניסיון, מסתבר, של בן דודו, של הבעלים של מנצ'סטר סיטי, לקנות את המועדון ב-$2 מיליארד, וסרבו. והדבר היחידי שהם מוכנים לעשות, אפרופו סיטי, עסקה מאוד דומה למה שמנצ'סטר סיטי עשתה עם חבר'ה סינים, משקיעים סינים, שזה בעצם לתת חלק מהמניות, חלק מהמועדון, תמורת השקעה מאוד גבוהה.
למכור. יש לך 100% בעלות על המועדון.
אבל הם רוצים להישאר הבעלים.
51%
שלהם, שזה חלק מאוד חשוב, ואני יכול להגיד שאני אישית מאוד שמח שזה כאילו הנישה. אני חושב שמה שהם עשו, גרמו, יצרו מועדון מאוד מאוד בריא, מתחבר מאוד למה שדיברנו קודם. וככה כיף, אתה יודע, לראות את הגושפנקה, את החותמת, פיטר מור, אחד החבר'ה הכי רציניים, ושבאמת תרמו למועדון מאז שהוא הגיע.
אפרופו, אם כבר אנחנו בענייני כתבות ושחקני ברצה, חלק בכתבה של מליסה רדי, היא דיברה על ההבאה של אליסון, ומי אם לא מיודענו פיליפה קוטיניו.
אתה ראית, מה הוא עשה הפעם הנחש הזה?
האמת שהפעם הוא לא היה כל כך נחש.
הוא הקיש את אליסון.
וכן, שמע, הוא ביחד עם אדוורדס ופירמינו, אדוורדס בתור האיש של המועדון, ופירמינו וקוטיניו בתור שני ברזילאים חברים שלו, מאוד עזרו למסע ומתן הזה, ולשכנע את אליסון שהוא הגיע אלינו, ואליסון, כמו שאנחנו יודעים, זה שחקן שעוד מועדונים גדולים רצו. צ'לסי, לדוגמה, לפני שהם הביאו את קפה, מאוד רצו את אליסון, וזה היה אחד ההישגים המרשימים בהחתמה הזאת, ובזו של ון דייק, שהבאנו שני שחקנים שכולם רצו, ועדיין הבאנו אותם, ואז הנחש הקטן הפעם יצא הנחש ידידותי.
טוב.
שמרות ידידותי.
ועזרנו להביא את אליסון. אז
טוב, אז לפני שאנחנו עוברים לדבר על המשחק מול לסטר, יש לנו חידה. אנחנו רוצים לתת לכם חידה לכל המאזינים, ואם יש לכם תשובה, תגיבו לנו בפוסט. דלסי, תן לנו בחידה.
טוב, תפתחו אוזניים. שיחקתי עם נועלי השער האנגלי, ארט ובטלנד, גרין וקירקלנד, אכן לי הופעה אחת במדעי הנבחרת האנגלית. בישלתי לשירר, שיחקתי עם גיגס, ולצידי בייל הפך מילד מוזר עם אוזניים גדולות לכוכב שלא יודע להחמיץ. אגב בייל, אני בניגוד אליו, הכרתי אחד לוריס קריוס רק באימונים. הודרכתי על ידי דלגליש, אבל לא לפני ששיחקתי עם הבן שלו. ואגב, אם כבר שערים שלי, אז יש לי שער נצחי מול קבוצה אחת, ליברפול.
ואני מזהיר מראש שמי שהולך, שאומר, סבבה, חידה, אני לא יודע, אבל נפתח גוגל, נחפש. אני רק אגיד לכם שלקח לי משהו כמו שעה לנסות את השחקן ה... וגם אז לא היה לי אישור ודאי עד שבדקתי מול טלסי שזה השם הנכון. אז בהצלחה לכם.
יאללה, לכל המבריקים, אנחנו עוברים זריז למשחק מול לסטר, משחק בית באנפילד, לסטר עם פצוע אחד כרגע ופצוע קריטי למשחק הזה, ואנחנו מדברים על מגווייר, שאמור לחזור מפציעה, קשה לי מאוד לראות אותו פותח, אבל קלאסי שאני תמיד אומר קשה לראות אותו פותח, ואז הוא פותח. אפשר לדעת מה קורה בעונה המשוגעת הזאת עם הפצועים, אבל כרגע זאת הסיטואציה. שער ההרכב שלהם פלוס מינוס אותו דבר, ורדי בהתקפה שכמובן יכבוש.
אין, אמרנו, זה יחס של 1-0-0 בווינר, אני לא יודע מי...
לגמרי, כאילו, תשמעו, אף אחד לא ייתן לכם לאמר הדבר כזה.
משוגע לחלוטין.
נדידי ומדי בקישור. מדיסון, קשר התקפי. או גרי או אלברייטון בכנפיים, אולי אפילו שניהם.
רביד גזל על הספסל.
כן. דני וורד על הספסל. כן. אפרופו, העיקר עבר, אבל לשחק יותר מדי, הוא לא משחק.
שמע, שמייקל היה אמור לעזור. אני מזכיר לך.
כן, או זה ולק. דרך אגב, אם אנחנו מדברים על לסטר, לסטר מגיעה אחרי 3 הפסדים בכל המסגרות, אחרי, ברצף, 5 משחקים אחרונים בכל המסגרות, הפסידה 4 פעמים עם ניצחון אחד על אברטון. בסדר, בזמן הזה היא הפסידה לוולפס, היא הפסידה לסוטון, היא הפסידה לקרדיף, אחרי 2 ניצחונות על מנצ'סטר סיטי וצ'לסי, אחרי, לפני כן, הפסידה לסיטי, הפסידה לפלאס, הפסידה לטוטנהאם, משהו לא ברור הולך עם לסטר העונה. כאילו,
אתה רוצה שאני אגיד שהם התרסקו? זה לא נעים.
לא, בואו לא ניכנס לפינה הזאת, אבל במיוחד עם מה שהיה לסטר.
היא יציבה ביהיה יציבות של העונה, זה בערך הדבר.
מה שעוד חשוב, אגב, ברצף המשחקים האחרון, זה שבשבעת המשחקים האחרונים שלה, לסטר הודחה משני גביעים. זאת אומרת, זהו, יש ליגה. יש להתברג טוב בליגה, וזהו.
אבל הם, אתה יודע, למקום שישי הם אפילו לא הגיעו, מה, מקום שביעי לאינטר טוטו? תחתית, הם רחוקים משם. אני לא רואה אותם עכשיו.
האמת שפוצץ. ובוא לא נשכח שהם...
האמת שבעונה כזאת טראומטית.
כן, יש על הגב שלהם, גם כן אסון משלהם, עם הבעלים שהתרסק במסוק. זה לא עונה סטנדרטית של לסטר, ואני חושב שמהבחינה הזאת, הם בעיקר רוצים לעבור אותה וכבר להתחיל את העונה הבאה. אני לא חושב שזה יהפוך את המשחק הזה לקל במיוחד, בגלל זה הם קבוצה ממש לא פיירית, וורדי, כמו שאנחנו יודעים, זה וורדי נגד...
וורדי זה קלאסי, אבל בוא נדבר שנייה על מדיסון. זה שחקן, הגיע מנוריץ' אחרי עונה מטורפת, כאילו תשמעו, הוא היה אמור להיות שחקן העונה בצ'מפיונצ'יפ, הפסיד שם בפרס הקלאס הסניון, שהיה עם עונה עוד יותר משוגעת,
עדיין,
עם הגיל שלו בכלל.
שיגיע כבר.
העונה הוא כבר עם 5 שערים, 4 בישולים, חלק אינטגרלי במה שקורה בלסטר. הפך לכוכב, התחיל לנהל שם, מתנהג כמו קפטן, כאילו תשמעו, דופק עונה.
שמע, הבחור הזה שחקן, הוא שחקן גדול, וכשלסטר קנו אותו אני מאוד התבאסתי, כי לא רציתי שחקן כזה שיעמוד מאחורי ג'יימי ורדי. לא רציתי, מספיק הדרק שיש לי עם ג'יימי ורדי כל משחק מולם, ולא רק זה, דקה 67 גם עולה לי אוקזאקי מהספסל, ומוציא לי את הלב. אז עוד אחד, כן, מדיסון שחקן מדהים, הוא בהחלט משהו שהמרכז שדה שלנו יצטרך לתת עליו את הדעת, מרכז שדה אחורי נקרא לזה, אני מקווה שנצליח להתמודד, יש לנו מספיק כלים להתמודד עם זה, בניגוד אגב לג'יימי ורדי, שגם אם תשים עליו 6 בלמים, כולל קלופ כבלם, הוא עדיין נכבוש. אין מה לעשות, יש דברים נצחיים.
מה שכן יכול להיות קצת יותר מעודד בהתמודדות מול לסטר מאשר בהתמודדות מול פלאס, לסטר לא פריירים ביציאה למתפרצות, אבל אין להם את המהירות הסילונית שיש לפלאס, והמתפרצות האלה זה אחת מנקודות התורפה הכי גדולות שלנו עונה, ובעיקר לא בגלל שאנחנו קבוצה עם יותר מדי נקודות תורפה, אלא בגלל שכל קבוצה שהמשחק שלה יותר מבוסס פוזשן והנעת כדור, ולהתחיל להניע לאט לאט כלים קדימה ולהפעיל את המחבש, ברגע שאתה מאבד את הכדור הזה, בסופו של דבר, אתה הרבה יותר חשוף מאחורה, זה משהו שאי אפשר למנע ממנו. קלופ מנסה להימנע מזה במשחק הרבה יותר זהיר ומחושב, אבל אתה לא יכול לדייק ב-100% מהמסירות שלך. זה משהו שמאוד כאב לנו נגד פלאס.
מאוד.
ומאוד. וקצת פחות מסוכן נגד לסטר. קיבלנו מהם בעבר שערים במתפרצות. ורדי לא פרייר, הוא לא... גריי לא פרייר. גם מדיסון, כאילו, הם מסוגלים להוציא את המתפרצות האלה, אבל לא באותה מהירות וקצב שפלאס מסוגלים לעשות את זה. זה מה שנצטרך להיזהר בו.
הם כן מגיעים אחרי רצף לא טוב. זה משהו ש...
כן, אבל
כמו ש... דווקא עכשיו אני מצפה שהם יתנו משחק של הלייב.
כן, בדיוק בגלל זה, הם מגיעים אחרי רצף לא טוב.
כמה רצף לא טוב, אז פתאום הם מנצחים... דימרי
גריי סוגר לך את האגף פתאום, על מגן ימני שגם ככה יש לך והיה שם. סיפור מוכר מזהה, אנחנו נראה איך קלופ יערך לזה, אני מאמין שוב שיש לנו את הכלים להתמודד.
וגם זה משחק כאילו ביום רביעי, ב-10 בלילה, שתמיד נחס לשחק בימי שני, רביעי, 10 בלילה, לא יודע מה מפזרים על המשחקים האלה, אבל...
כסף.
זה אף פעם לא... כסף, כן, זה אף פעם לא משחקים שנחמד לראות, לא בגלל השעה, אלא בגלל איך שהם מתנהלים, לא יודע, זה נראה לי, לליגה שכולם מתנהלת בצהריים, פתאום לתת לשחקנים לשחק שם, זה 9 בערב, 8 בערב.
יוצא 8 בערב, אבל...
זה עדיין כאילו...
זה כמו משחקי שבת בממש מוקדם.
כן, 12 בצהריים, שצריך לעשות להם איזושהי הכנה משלהם, אז גם זה משחק כזה. סלח נראה לי כבר מנמנם, ומילנר בדיוק מגייס את המדים שלו ומעלה איזה פוסט לטוויטר לפני שהוא הולך לישון.
מילנר יכול לגייס את המדים במשחק הבא, אין שום בעיה.
כן, הוא יראה אותו מהיציע.
הימורים?
הטאקל הזה.
ניצחון.
הימורים ולסטר, כמה כמה.
יופי, ניצחון, תעשי כמה.
3-1.
3-1?
3-1.
1 של ורדי. אם אתה רוצה, אפשר 4-2 עם אוקזאקי.
1-0.
1-0? ורדי לא מפקיע?
לא יודע, שמע, זה עונה כזאת. 1-0, יאללה.
1-0 ורדי עם עצמי?
סגרנו את הפינה.
סגרת את הפינה.
אפרופו עצמי, אנחנו עוד מעט נגיע לזה. אבל אני אומר 2-1. אפרופו, עדכונים מהטוויטר תוך כדי, כי אני כולי כזה תוך כדי מצליח לבדוק.
איש העולם הגדול.
פול ג'ויס יצא עם כתבה, והוא מדבר על זה ש...
ספקת לקרוא אותה גם?
לא, את 5,000 מילה כמו עם אליסה, אבל ככה סיכומים, מזל שיש טוויטר. אז הוא מדבר על זה באמת שליברפול כרגע עסוקה מאוד בלשמור את השחקנים הכוכבים שלה, ומתכנת גם לשחרר את מי שבאמת לא רלוונטי. אז כמו שדיברנו בפרקים הקודמים, סטאריג' ומורנו בדרך החוצה.
כן, סטאריג' אופציות.
לא, לא מתכננים לשמור על סטאריג', משחררים אותו גם מורנו. אפרופו, מסתבר שהיה גם דיווחים שרוצים את מרקוביץ' במקסיקו. אז כמה נמוך הוא כבר יורד, אתה כבר אי אפשר לדעת.
ואפרופו שחקנים פצועים
זה מעיד משהו על רמת הסמים במקסיקו, לפי דעתי.
ואפרופו שחקנים פצועים שמנסים לשחרר, אז דווקא, אפרופו הכתבה של מליסה רדי ש... כנראה לא עסקנו במספיק.
איך הכל מתקשר וחוזר.
שמע, כתבה של 5,000 מילים, אני יכול לעשות פודקאסט רק מהכתבה הזאת. פוסט שלם של שעתיים. השקעת נביל פקיר, אנחנו יודעים שהיא נפלה על העניין של הבדיקות הרפואיות.
על הברך.
על הברך, אבל זה לא שהייתה שם איזושהי בעיה, כאילו, הוא לא היה פצוע בברך או משהו כזה, אבל ליברפול, עם כל הכסף שהוצאנו, אסור לשכוח שזה עדיין מועדון שמתנהל מתוך איזשהו היגיון כלכלי ואחריות כלכלית, ואנחנו לא יכולים להביא שחקן, וזה מה שעלה כנראה מהבדיקות הרפואיות, שהיכולת שלו לשמור על הגוף שלו לאורך כמה שנים מאוד מוטלת בספק, ואנחנו לא נביא שחקן ב-53 מיליון פאונד, אני חושב שזה היה, שעוד שנתיים, שלוש, כבר לא יוכל לשחק בפרימייר ליג.
נכון.
וזה בנוסף על סיכוני פציעות, כאילו, אתה יודע, מעבר לזה. אבל אנחנו לא מביאים פרוספקטים לזמן קצר, ואנחנו רואים את זה על כל ההחתמות
הקבוצה סגורה עד 2023.
כן, זה משוגע לגמרי.
24 אפילו, כן.
סלח, מאנה, פרמינו, רוברטסון,
כל הרכב הראשון.
זה כל הרכב הראשון. ובניגוד, נגיד, לסיטי, שיש להם שחקנים כמו פרננדיניו ודברים כאלה שזה...
לקראת הסוף.
זה שחקנים מרכזיים שהם לקראת הסוף.
שנה
שעברה.
שמע, זה פרננדיניו, מבוגר יחסית, דרך אגב, גם סילבה, דוד סילבה, כאילו, שמע, הוא גם כבר יחסית מבוגר, אגוארו כבר מבוגר יחסית.
הסגל שיש לנו כרגע, אפשר לא לגעת בו במשך 3 שנים, ועדיין להיות הקבוצה הכי טובה בפרימייר ליג. אז כן, תמיד תצטרך לעשות איזה שהם אדפטציות, ושחקנים קצת ייצאו מהזון, זה אפילו לא זון, שחקנים קצת, היכולת שלהם משתנה, אין מה לעשות, אבל הבסיס צעיר וחתום למשך תקופה כל כך ארוכה, זה פשוט הבנייה שנעשתה בשביל להביא אותנו למצב הזה, אף אחד לא מעריך את זה.
נכון.
או מעריכים את זה, אבל לא,
לא ברמה שצריך.
לא ברמה שצריך, ואדוארדס זה פאקינג הרכש הכי מוצלח שהיה פה, מסלח ונדייק, לא מעניין אותי, אדוארדס, זה פשוט משהו פסיכי.
מטורף, מטורף. כל מה ש-FSG עושים, תשמע, הם מביאים את האנשים, הכל.
FSG, זהו. זה.
הכל מלמעלה, זה אנשים שאתה מביא, איך אתה
מנהל אותם, הכל. אני חושב שהאמריקאים האחרונים כמעט גרמו להרס המועדון.
תשמע, פיטר מור, אדוורדס, הכל. זה הם הביאו, זה אנשים שהם היו מוכנים שלהם כסף, תפסו אותם, שכנעו אותם, העסקה, הכל.
זה אנשים שלקחו בארצות הברית אליפות היסטורית, אחרי המון שנים. הם יודעים מה הם עושים.
נקווה שאנחנו נגיע לזה.
להגיע נגיע, אני לא יודע אם העונה, אבל להגיע נגיע.
אני אוסיף לך עוד...
עוד אחד!
עוד אחד! על מליסה רדי, כן, שנייה.
תודה מליסה רדי.
אנחנו בסוף נצא מהבעלות שלנו לגמרי,
כאילו. שקירי.
אם הפרק הזה ארוך מדי, שתדעו,
תאשים את מליסה רדי. ואני עוד רק מתקצר בכל את הכתבה שלה. שקירי, היו הרבה דיבורים לפני שהוא הגיע, ובכלל בממלכה האנגלית, ששקירי זה איזשהו שחקן אישיות בעייתית, וחשבו אולי איך הוא ישתלב וזה. מי שהמליץ על שקירי, ואמר לקלופ שזה הכל חרטטת, ומה אתם מדברים לך, שקירי, בן אדם שתמיד פתוח לביקורת ולהצעות, ובן אדם חייכן ומגניב, ולא איזושהי מפלצת שלא מסתדרת חברתית, כמו שעשיתי ממנו ב... עיתונות הנפלאה שלכם באנגליה, זה שני אנשים שהבאנו מביירן, חושב אחת
אחרי תזונה. וואלה, הרופא והתזונאית.
התזונאית והרופא, שהם מכירים אותו מהתקופה שלו בביירן, ו...
מאמן ספורט, סליחה, לא, לא כן. רופא, מאמן ספורט כן. ותזונאית.
כן, אחרי כושר ותזונאית. כן, כשהתחילו הדיבורים בתוך המועדון על שקירי, ומה עושים עם זה? באו ואמרו לקלופ, שמע, כל שמועות, זה לא קרוב בכלל למי שהבן אדם. וכמו שאנחנו רואים...
שקירי נו בריינה.
כן. זה שקירי שבא, אפרופו פקיר, כאילו, אחרי שנפלה החתמה של פקיר, שקירי הגיע ותרומה מטורפת, אני לא יודע אם פקיר, גם אם היה בא והיה קשיר, היה מצליח לתת את התרומה ששקירי הביא.
אני לא בטוח. פקיר ככדורגלן, יש לו יותר מה לתת.
כן.
אבל שקירי הרבה יותר איש קלאץ' מפקיר.
איש קלאץ' ו...
אבל אין, אין, זה הכל, אבל שוב, זה עסקאות. זה העסקאות שאתה רוצה לטווח, כמה שילמת תמורת מה שאתה מקבל.
בטח, זה הכל. וזה משחק כלכלי.
עובדה, סתכל, בסוף שקירי עשה את העבודה.
שקירי, גם אם הוא לא היה עושה את העבודה, היית יכול למכור אותו בקיץ, ביותר ממה שהבאת אותו, גם אם הוא היה נותן עונה לא טובה בליברפול. כאילו, זה ממש היה נו-בריינר, וזה גם כן החתמה נפלאה.
טוב, אז אפרופו רכש, אנחנו עושים רכש לפוד, ואנחנו עוד פעם נעלה עם מישהו לקו, הפעם אנחנו מעלים את עמית פרוסטנר, אז רותם, תן לי באפקט, מכיר את ה...
תחת שם על הכפתורים, אני באפקטים זה...
יאללה.
אני יכול לעשות לך יונה אם אתה רוצה.
טוב, אז איתנו על הקו, עמית פרוסטנר, מיקירי חוג האוהדים בליברפול בישראל, הגזבר של חוג האוהדים, אפשר להגיד?
מקודקודי.
אפשר להגיד.
אפשר להגיד הגזבר?
גזבר ומנהל הגרלות.
מנהל הגרלות מדופלם, אין ספק בכלל.
הגרלות מפוקפקות.
מפוקפקות ביותר, כן. במחשכים.
טוב, אז אלינו אותך לקו, כי בעצם סונס לפני, החודש, לפני 41 שנה, ערך את הבחורה שלו בליברפול, ורצינו ככה לשמוע סוג של מגוף ראשון, מישהו שחווה את ה... את השחקן, את הבן אדם, את הסיפורים, לשמוע ככה מה יש לך לספר לנו.
גרם סונס היה קודם כל ולפני הכל, היה חתיכת שחקן כדורגל יוצא מהכלל. זה קודם כל. עכשיו, אנחנו בתקופה שלנו מסתכלים על שנה שעברה ורואים שליברפול הביאה באותה עונה את רובו, את סלח ואת וירג'יל ון דייק. אז קרושני 40 שנה אחורה, ותחשבו שבאותה שנה הגיעו ליברפול גם אלן אנסן, גם דלגליש כמובן, וגם סונס.
וסונס גם הגיע בינואר, אם אנחנו מדברים על ונדייק.
סונס הגיע בינואר, זה מזכיר את ונדייק, כמובן. שוב, ונדייק ככל אני שחקן, אני בעצם לא יודע כבר איך בכל זאת סונס לקח המון תארים, והיה שחקן מאוד מושפע במרכז השדה, אבל מבחינת השפעה זה פחות יותר השפעה מאוד דומה. פשוט הגיע השחקן, והוא פשוט השתלב מצוין.
שזה מצחיק, כי הוא גם היה אז קומסי.
הוא היה שחקן, נכון, הוא היה שחקן קשוח מאוד. הוא ניקה שם את כל המרכז בשביל כולם, בשביל דגליש, בשביל כל החבר'ה מקדימה, והשתלב פשוט בצורה יצאת מהכלל. עכשיו הוא גם היה די טיפוס בסופו של דבר, הוא אהב לשתות, הוא אהב לפעמים לריב, אולי היה בוחל באיזה גליץ' ככה איכותי בתוך כדי משחק.
בסדר, זה לא היה משהו נדיר באותה תקופה נראה לי.
לא, האמת שעד עכשיו לא ברור איך הסקוטים האלה בתקופה, עם כל כך הרבה שחקנים אדירים לא הצליחו לקחת שום תואר. כנראה שהם היו כולם שקורים כל הזמן.
כן. אז זהו, זה שחקן שבאמת הגיע לליברפול, לאנפילד, וממש מההתחלה כאילו הוא נכנס לשם, כאילו בכל הכוח, הוא גם, אני ממש הבנתי מהסיפורים, הוא הגיע בתור סופרסטאר, כאילו לפחות הרגיש ככה, ואפילו הבנתי שהוא הופתע מזה שכל השאר לא מתנהגים כמוהו.
האמת שכן, הוא הגיע באופן עקרוני, מה שפייסלי עשה באותה תקופה, הוא התחיל הרי להחליף את כל ההרכב של שנקלי לאט לאט. ובסופו של דבר גם סונס הגיע בתור מחליף לאיאן שטקלן, שהיה כבר פחות או יותר די מבוגר וכבר היה לקראת סוף הקריירה, אז היה צריך קשר באמצע שיחליף אותו. אגב, גם אתם מכירים את הציטוט המפורסם על דלגליש שקנינו אותו כי היה כסף ולא רצינו שלהם עם מס הכנסה?
כן, נשמע קלאסי.
זה סיפור נורא יפה לתקשורת, המציאות היא כמובן קצת אחרת. קווין קיגן פשוט הודיע שהוא עוזב אחרי גמר הגביע, וליברפול הייתה צריכה חלוץ כוכב מקדימה. זה לא שדלגליש הגיע סתם ככה, באמת, כי לא אמרתי בכסף. דלגליש כבר לפני שהגיע עוד היה חלוץ אדיר, אבל אף אחד לא האמין שהוא יהיה כל כך טוב. זאת האמת. פחות יותר זה מה שקרה עם סונס. ידעו שהוא שחקן מצוין, ידעו שהוא שחקן איכותי, אבל זה פשוט, אתה יודע, זה פשוט השתלב בצורה באמת יוצאת מהכלל. ובסופו של דבר, שני החבר'ה האלה היו הבסיס לקבוצה הגדולה שלקחה סונס לקח עם ליברפול 5 אליפויות, 3 גביעי אירופה, שיחק מעל 300 פעם, והלוואי והוא היה גם מאמן, כמו שהיה שחקן.
זה הקאץ', the rise and fall.
כן.
בדיוק ככה.
הלוואי. אתה מכיר את הסיפור דרך אגב עם מה שקרה לו לאחר מכן, עם הרעיון המפורסם?
הוא עשה קצת, הוא עשה טעות, סוג של טעות. הוא הצטלם שם בבית חולים. לא ברור למה הוא עשה את זה בדיוק, אבל זה בטח לא הוסיף לו הרבה לתקופה שהיה מאמן. הוא התנצל בסופו של דבר, ואחר כך, אחר הרבה שנים, הוא גם אמר שהוא כנראה צריך להתפטר באותו רגע. יכול להיות שאגב זה היה טוב לליברפול אם היה מתפטר באותו רגע. הבור שהם נמצאים בו היה הרבה יותר קטן.
כן.
האמת שבאמת, בתור מאמן בליברפול היה באמת כישלון נוראי, הוא הביא שחקנים ממש גרועים, באמת, דרדר את המועדון, לא ממש הצליח.
41% הצלחה בשלוש שנים, זה מה שאנחנו קוראים לו היום לפטר.
ועוד למי? ועוד אחד השחקנים הכי טובים שהיו במועדון. זאת זה לא סתם מאמן שהגיע ונכשל.
תשמע, לפעמים, אתה יודע, יש שחקנים צריכים לשחק ופיזיותרפיסטים צריכים לאמן, או שחקנים כושלים מצליחים דווקא בתור מאמן.
מוריניו.
או ששחקנים שמצליחים בלגיה נוגחים ומצליחים לנגוח בכדור ונופלים לרצפה, כן. כל אחד עם, כל אחד עם הספציאליטה שלו, בדיוק.
מה הזיכרון הכי גדול מבחינתך מסונס?
אני בעיקר זוכר את הגליצ'ים שלו. אני בתור ילד התחלתי לראות אותו כבר, אני בתור ילד התחלתי לראות רק את סוף הקריירה שלו בליברפול. הוא הגיע שאני הייתי ממש צעיר, והתחלתי לראות עם משחקים שהוא כבר היה שנים מכונות. אבל הגליצ'ים שלו והקשיחות שלו, זה אחד הדברים שהכי... זה הבישול לדלגליש. שוב, הייתי צעיר עם דל שילות, אבל אם אתם הולכים לראות היום ביוטיוב, אפשר לראות את הבישול שהוא נתן לדלגליש נגד ברוז'ה. הביא 1-0, לקח גביע, דלגליש עם הצ'יפ המפורסם. ושוב, זה אחד מתוך הרבה מאוד רגעים גדולים שסונס עשה בליברפול.
כשחקן.
פה אנחנו מרכזים את זה. אז לגמרי, לכו ליוטיוב, תחפשו, היום כל אחד כבר יכול לראות כל שער, כל משחק, הכל.
איפה זה ואיפה התקופה של פעם, אין שום ספק בכלל.
כן, כן, לגמרי. מאשר לקרוא בעיתונים אחרי שבוע על משחק.
משהו
כזה. תרסנדר שהוא שחיל פה שהוא היה צעיר פעם, זה... תפס אותנו בהפתעה.
זה לא קורה הרבה.
הפעם היה בבולד. הייתי צעיר פעם.
הכין אותי מראש,
הכין אותי מראש. טוב, אז פרוס, תודה רבה. אנחנו נמשיך.
תודה לכם, חברים.
יאללה, ביי.
ביי, ביי.
ועכשיו, לחלק האחרון בפרק, טופ 10. אמרנו ככה, פרק 10, הכפית, אז בואו נעשה טופ 10 של משחקי כפית של ליברפול. אז טלסי הלך ועשה תחקיר והכין לנו, ואנחנו נותנים לכם עכשיו 10, 9 כאלה, עד הסוף, עד למשחק, מהמשחק הטיפה הכי פחות כפית, למשחק הכי כפית. מתחילים?
יאללה.
טלסי.
למי ששואל אתכם קצת, מה זה להיות אוהד ליברפול ומה זה כפית.
ככה, אתם מראים לו את המשחקים האלה, אתם מראים לו מה זה כפית.
אגב, אנחנו מדברים כמובן...
אתם שם משמיעים את הפודקאסט, מה זה מראים לו את המשחקים?
מדברים כמובן על ניצחונות, כן? משחקי כפית הם ניצחונות, ההגדרה היא ניצחון בשיניים, עם הכפית, לאכול לנו את הנשמה.
שאתה אוכל תגלידה
קצועה? היו גם כמה כפיות חלודות בהיסטוריה. אתם מוזמנים ככה לזרוק לנו את זה בתגובות, אנחנו נשמח לקרוא.
עכשיו, כן, כל מה שלא נכנס לטופ. כל מה שלא נכנס לטופ, תגיבו לנו, תנו לנו עוד סיפורים, אנחנו רוצים לשמוע, תנו גם לאנשים אחרים לראות. אנחנו בטוחים שיש דברים, אתה יודע, תפספסו.
אפשר לעשות סקר.
יש פה טופ 10, שמו, זה לא 20-30, אבל סקר רק סגור. טלסי, תן בראש, מקום 10.
מקום העשירי, פולאם נגד ליברפול. אנחנו יוצאים להתארח בפולאם. ג'ון ארנריסה פותח שם, מולנו. אנחנו מדברים על פברואר 14, העונה הגדולה, היא עונת הכמעט הידועה לשמצה.
איזה עונה?
לא זוכר. וזה היה, למען האמת, המשחק האחרון של פולאם מולנו. עד העונה הזאת. באותה עונה ירדה ליגה. זה גם אומר משהו, כן? ליברפול... חזרה לעצמה במשחק הזה אחרי חמישייה מול ארסנל, הצמד האירוי של מרטין סקרטל, ו-4-0 על אברטון שהיה גם לפני זה, טיפה קטע את הבאסה מ-2-2 מול אסטון וילה שהיה, אבל העונה היא באמת הייתה לא יציבה, והגענו מול פולאם, נלחמת בתחתית מקום 20, ואז דקה שמינית, קולו טורה.
תשמע, אחד המביכים.
אחד המביכים.
תשמע, זה הכל נורא.
בוא, אני זוכר את עצמי יושב בפאבר שבעי, שותה את הכוס, ומשניץ אלכוהול דרך האב כשאני רואה את זה.
תשמע, אני אז אמרתי, ראיתי את זה, אני אומר, אם ההחלקה, שמדברים יש את ההחלקה, אז זה החלקה שלפני החלקה. שאתה לא מבין איך ברחבה מכלום...
אגב, הייתה עוד החלקה במשחק הזה.
עוד אחת?
כן.
זכרתי אחת. אז מה, דבר, יאללה.
הייתה החלקה של... ההחלקה בשער, כמובן.
נכון.
והייתה החלקה במרכז מגרש של סטיבי, אם אני לא טועה.
עוד אחת?
עוד אחת, אבל היא לא השפיעה על רצף, על שטף המשחק. אבל מישהו היה צריך להבין שצריך לבדוק לו את הנעליים כבר אז.
זהו, אז רגע, זה התחיל מ-1-0 לפולם?
1-0 לפולם ליברפול עם תורה.
גול עצמי?
כן.
לאן זה ממשיך?
זה ממשיך לסטאריג' שמשווה לקראת סוף המחצית בבישול אדיר אדיר של סטיבי. דקה 63, קיירן ריצ'רדסון, אקס מנצ'סטר יונייטד כמובן, 2-1 לפולם, ההגנה של ליברפול גרגלה בשנים, מדשדשת, שייקית מאוד.
מזל שיש התקפה.
ה-2-1 לפי דעתי היה עם, כן, ה-2-1 היה עם התנגשות קולוסלית של מרטין סקרטל וג'ון פלנגן, אולי הגיע לו המכה הזאת לפלנגן, ההיסטוריה מעידה שכן. בסופו של דבר, 2-1 לפולם, דקה 63, המשחק כבר מתקדם, ואז קוטיניו מגיע עם שער, מסחרר, חוצה את הרחבה לרוחב, דקה 72, שער מדהים, דקה 90, אנחנו חייבים פה נקודות.
2-2, דקה 90,
אנחנו
הם פעמיים נקודות. הובילו בפרש השער.
בחוץ, בקרייבן קוטג'.
מה עושים?
מה עושים? שלחים את סטיבי לנקודה.
סלח היגה.
כן. ג'רארד בועט, זה בפנים, ההיסטוריה זוכרת את זה כאחד המשחקים היותר קשים, אבל היותר משמחים, אני זוכר את זה ככה. בעוניי, באמת זה היה ניצחון של אופי, אני זוכר שהיה את הדיבור על קרקטר, זה הקרקטר שברנדון רוג'רס דיבר עליו. גרייט קרקטר.
הוא שורט קרקטר.
רק שהוא שכח לייצב את ההגנה, מה שקלופ שלא יודע לאמן הגנות עשה. מקום תשיעי?
בהתקפה היה קרקטר, בהגנה היה קרגר, ושם הייתה
בעיה. פלנגן.
וכל התורה שירגן את כולם בדברים טובים.
כן.
נגיע למקום תשיעי?
מקום תשיעי.
מקום תשיעי. במקום התשיעי. אנחנו פוגשים את הפרנדלי דרבי הידוע לשמצה.
פרנדלי אלק.
אברטון, ליברפול, בליגה, דצמבר 16, 1-0. 1-0 זה כפית?
תשמע, 1-0 כזה, כמו שהיה אז, ואני זוכר שראיתי את המשחק הזה במייקס, יואל, אם אתה שומע, נראה לי, היה שם, שבנו ביחד, הבנם היה גמור, היינו במייקס, יואל שותה קפה, מרוב שהוא היה עייף, מרוב שהמשחק הזה היה מעייף,
כן.
דקה 90, 0-0.
דקה 93, 0-0.
דקה 94,
יש לנו מנה, חביבי, יש לנו
מנה.
אגב, גודיסון, אגב, משחקי כפית, אגב, אחרי הדקה ה-90, ניתן רפרנס לאוריגי.
לאוריגי?
לאוריגי.
אבל אמרנו, דרך אגב, כוכבית, אנחנו לא שמים משחקים בטופ 10 הזה של העונה הנוכחית.
כן.
הלכנו רק אחורה, אמרנו, נדבר על הנוכחי בדיעבד.
מקום שמיני.
מקום שמיני, קדימה.
יאללה. נוריץ' בליגה. נוריץ' בליגה, אחד המשחקים המשוגעים שזכורים לי באמת. ינואר 16, אתה רוצה להגיד כמה נגמר?
5-4 נגמר, המשחק המקולל הזה.
כמה היה בדקה 90?
וואי, 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 איזה משחק פסיכי זה היה. בדקה 90 היה 3-1, לא?
לא. היה 4-3. 4-3.
4-3. עד הדקה 54 היה 3-1, כן, ואז התחיל הבלגן.
אז בוא, דבר רגע, מה היה שם?
בובי מבקיע את השער הראשון, דקה 18, ואז... בובי מבקיע דקה 18, ואז נוריץ' שורחת את כל התותחים שאין לה. בוקני, נייסמית... ווס אולואן, תודה. ווס אולואן, כן, עוד שחקן שתמיד אוהב לעשות לנו נזקים, כיף שהוא כבר לא מולנו. 3 שערים עד הדקה 54, התוצאה 3-1, דקה 54.
גם שם כמובן עם כל מיני בורדלים בהגנה, הגול הראשון שלהם בכלל כדור כיפט שם ועבר לשחקנים בין הרגליים.
דקה אחר כך, דקה אחרי דקה 54, איזה דקה זה יוצא? 55, מגיע אחד, קפטן מטיריאל כנראה. אנדרסון, כובש, 3-2, מצמק ל-3-2, פירמינו, דקה 63, מעלה את עצמו לצמד עם 3-3, דקה 75, מילנר, מי אם לא ג'יימס מילנר, הבלתי נגמר, 4-3.
תשמעו, רגע, התחיל 1-0 לליברפול.
התחיל 1-0 לליברפול. נהיה
3-1, באיזה דקה כאילו? זה היה מטורף, 54, כבר 3-1, שמע, במקום אחר המשחק גמור.
כן.
4-3.
וזה עוד לא נגמר.
דקה 75 זה לא נגמר.
4-3, דקה 75, ואז...
וזה רק מקום שמיני.
איזה שער מרגיז, כל כך התעצבן, אני בסונג אחראי למפרצים שלי, באמת, זה היה שער פשוט מתסכל, דקה 92, אחרי כל הקאמבק המטורף הזה, בסונג בא, בסונג, וכובש 4-4, ואז דקה 95,
וכולם כבר זרקו את ה... התפרעו לגמרי, אני זוכר כאילו תגובות בחוג, יאללה לפטר, מה קורה פה,
ומי אם לא, המפוטר הנצחי אדם ללנה, דקה 95 חותמת תוצאת המשחק 5-4, ינואר 16, לא מזמן, אבל עם זאת אני זוכר כאילו, אני מרגיש כאילו הזדקנתי ב-20 שנה מאז המשחק הזה, יכול להיות שגם באשמתו. במקום השביעי אתה מאזין, אריאל מורחובסקי.
כן, כן,
במקום
קדימה.
במקום השביעי, אברטון, ליברפול, זוכרים?
מה, אתה לא מבין מה אני קורא פה.
פרנדלי דרבי. פרנדלי דרבי.
עוד פעם?
אלק.
עוד פעם דרבי.
הכי הרבה אדומים, כבר דיברנו על זה.
זה ספון דרבי.
אפריל 2001, יום אחרי המשחק בכותרת בגרדיאן, היה כתוב, ההצלחה הראשונה של ליברפול בדרבי המרסיסייד, מאז 1990 אנחנו מדברים על 2001. ליברפול פתחה טוב עם שער של אסקי, אסקי כבש
מיודען,
דקה חמישית בסך הכל, אבל לפני הירידה למחצית, שוויון מאברטון כמובן, מבן אדם נושא שם טיפה בעייתי, פרגוסון, אבל לא לא הזקן. אז פרגוסון משווה לפני המחצית, באבל לא ריין מעלה ל-2-1, ועכשיו מגיע הכפית, משחק צמוד מאוד, פרנדלי דרבי, לא פרנדלי, דקה 83 כמובן, פנדל לאברטון. אינסוורט מפקיע. פאולר שלא היה טוב במשחק, הוחלף. מה קורה? מה עושים? מה עושים?
מה עושים?
אז ככה, בביתה, בתוספת הזמן, ביתה חופשית, שליש מגרש בערך, מקליסטר הענק.
תשמע, תשמע.
זה שער, תלכו לראות אותו, מי שלא זוכר אותו, מי שלא ראה אותו, אתם יודעים מה, אתם זוכרים, אתם ראיתם, תלכו לראות אותו שוב.
בוא נתקשיב, מה שהוא עשה שם, הוא פשוט עבד על קבוצה שלמה, עושה סול, סול לצד ימין של הרחבה, סול, אני מגביה לכם, בום, בוא את איזה דרדלה, שנכנסת בבינה שנייה בכלל.
מאיזה 30 מטר מהשאר, משהו כזה.
כן, 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 הוא באמת חיוון את כל הקבוצה לקורה הרחוקה, בעת לקורה הקצרה, זה משהו שראינו, אבל בואו, זה היה גם המרחק וגם הכפית. אין מה לעשות.
טוב, היו פה ארבע כפיות רציניות, אנחנו מתחילים להתקדם. וואי, 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 וואי. יותר טוב מזה.
אז מקום שישי.
מקום שישי.
מקום שישי, היריבה החדשה שלנו, בדור הנוכחי, היריבה שתופסת באמת נפח מאוד גדול מהחיים שלנו, לצערנו הרב, ליברפול סיטי, כולנו זוכרים את המפגש, ההיסטוריו הוא באפריל 14, בברבן סטריט, עליו השלום. בסופה שהו, ציינו 25 שנים לאסון אילסבורו, גם ככה, אם כאילו, אם גם ככה לרוץ ראש בראש מול סיטי זה לא מלחיץ, אז גם עם אילסבורו, מד הרגש עולה בטירוף, אנחנו מגיעים למשחק העונה מול סיטי מהמקום הראשון, היסטרי, עונה מסחררת של סוארז, טאריג', קוטיניו ואחד שבסיטי, סטרלינג, לסיטי יש עוד שני משחקים חסרים, המשחק ה-34 של ליברפול העונה. הייתה עונה ממש עמוסה. למי ששוכח, העונה ההיא הייתה ממש ממש עמוסה. אז, שנתחיל למשחק?
יאללה, קדימה, מה הולך? למי שלא זוכר.
למי שבטעות לא זוכר, כן.
למי שבטעות לא זוכר.
למי שהתחיל לעקוב אחרי ליברפול בשנתיים האחרונות.
ליברפול באמת מגיעה כאנדרדוג, דקה שישית, סטרלינג, כן, כן, סטרלינג נותן 1-0 לליברפול, ובדקה 26, סקרטלי עם שער קלאסי שלו בנגיחה מביא את השני. ליברפול עולה המחצית השנייה, כשהיא מובילה, בסך הכל, אפשר להיות רגועים.
אפשר, אתה יודע, כן? 2-0
הוא אקסטרסיטי. אני יושב פה עם עוד שני אוהדי ליברפול, אפשר להיות רגועים?
לא.
לא,
אוקיי, תודה רבה.
ולא נתנו לנו גם יותר מדי זמן לחשוב שאולי אפשר
להיות
רגועים.
במצב הזה אנחנו ראשונים בטבלה, סיטי מאחורינו קצת, 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 אבל בדקה 57, 1, דוד סילבה, 2-1.
רק דיברנו.
5 דקות לאחר מכן, גלן ג'ונסון, שבדיוק השבוע זה היה?
כן. כן, כן, השבוע, ג'ונסון פרש.
כן.
אם אנחנו מדברים על הפרישה של ג'ונסון, אנחנו מדברים על איך שהוא מנסה
להפריש את ליברפול. עבר להשלים את הדוקטורט
שלו במתמטיקה.
תשמע, כבר, כן. כמה שנים הוא לומד מתמטיקה כבר.
תשמע.
אם אתה לא מצליח לחשב, אז...
שחקנים אנגלים לרוב לומדים 20 שנה מתמטיקה. וזה גם 3 יחידות. בכל אופן, אז אנחנו מדברים על גלן ג'ונסון, שער עצמי, 2-2, כל היתרון הזה הלך לפח, דקה 68, רבע שעה לסיום. קוטיניו שכבר הוזכר פה אגב, שחקן קלאץ', אי אפשר לקחת לו את זה. קוטיניו עם שער מתוך הרחבה, אחרי ברדק גדול שם, אחרי מבוכה גדולה של וינסנט קומפני, למי שהספיק לשכוח, נותן את ה-3-2, ואחרי השער הזה, אתה דיברת קודם על האחריות.
הנה, אני חושב שזה האירוע הכי קריטי במשחק הזה.
זה האירוע שהפיל את העונה מבחינתי, אגב.
זה לחלוטין.
זה האירוע, לא החלטה.
אנדרסון עם גלישה פרועה, חסרת באמצע המגרש, שום דבר מסוכן, שום כלום, כרטיס אדום ישיר. שלושה משחקים בחוץ.
אתה זוכר על מי הייתה הגלישה, אגב? אתה זוכר על מי הייתה הגלישה?
לא.
הגלישה הייתה על סמיר נסרי, שאנחנו הולכים לפגוש אוטוטו בווסטאם.
שחזר אחרי שנה וחצי בלי לשחק.
כן. כן. יהיה מעניין.
ושלושה משחקים בחוץ, והוא נהדר מהמשחק המקולה נגד צ'לסי, ו...
יאללה, נגיע לטופ 5.
זהו, חמישה מאחורינו, חמישה מלפנינו.
יאללה, בוא נתחיל.
כפית?
כפית, אם כבר כפית, אז הארץ' אנמי.
חייב.
סקאמס.
חייב להיכנס.
ינואר 12, דל גליש מאמן, בקדנציה הפחות מוצלחת. דלגליש מאמן, סוארז מושעה אחרי סיפור הנשיכה, אגר עם הראשון, פארק עם הראשון של יונייטד, וואי איזה שער מעצבן זה היה, איזה שער מעצבן זה היה.
קלאסי, קלאסי לחטוף.
ריינה נתן הצלות מטורפות במשחק, אנחנו טיפה עכשיו נחים על זרי הדפנה עם אליסון, פפר ריינה עשה עבודה מדהימה בליברפול, באמת, חוץ מכדור... כדור ים, בלון ים, כדור ים אחד אדום, הוא נתן עבודה באמת יפה, אולי התרגלנו לבינוניות. אוקיי, אנחנו נמשיך.
זה חלק מהכפית אגב, הכדור ים הזה, רק לליברפול זה יכול לקרוא את השטות כזה, לקבל גול.
זה הכפית, זה הכפית, ובגלל זה זה בטופ 10 הכפית, מה זאת אומרת? רגע, חוזרים לאנפילד, כן.
היינו בטקו אחד, לא סוארז, לא סוארז.
אגב, שזה יהיה כפית, זה חייב להיות טקו אחד.
כן. אז דקה 80, זה יכול להיות טקו 2. אז דקה 89, כמובן. טקו 4. דקה 89, כמובן, כדי להוציא לנו את הנשמה עד הסוף, מי אם לא, האביר ההולנדי שלנו, דיר קאוט, מבקיע את השער המכריע, השער ה-50 שלו בליברפול, אגב זה היה. מים של סלח גם התקרב, לא?
סלח...
50 בליגה, אבל לא, זה משחק
הזה. סלח עם 48 בליברפול.
כן. אז בליגה.
בליגה, כן. כן.
זה משחק גביע, השער ה-50 של קאוט בגביע, מעלה את ליברפול שלב. ליברפול גם זכתה בסופו של דבר בתואר. מישהו זוכר את התואר ההוא?
אני לא יודע מה איתך, אבל נראה לי זה התואר האחרון שליברפול זכתה בו מאז.
לקרוא לו גביע זה...
גביע שוקו.
כן.
גביע בירה שם אולי, אתה יודע.
יאללה, מקום רביעי.
מקום רביעי, טוב, אנחנו כבר לקראת הסוף, יאללה.
יאללה, מקום רביעי, ליברפול נגד ניו קאסל.
ממתי?
4-3 אפריל 96.
או, וואי, חזרנו...
חזרנו אחורה בזמן. מנהרת הזמן.
מנהרת הזמן.
ליברפול מגיעה למשחק אחרי הפסד 1-0 לנוטינגהאם פורסט. אתם מבינים כמה אחורה חזרנו? קטע רצף של 21 משחקים ללא הפסד בכל המסגרות, ואז לא היה לוברן שיצייץ ציוץ טיפשי.
יש שחקנים שמשחקים כרגע בפרמייר ליג שלא היו בתכנון כשהמשחק הזה...
אחד מהם זה ריין ססניון, שאני מחכה שיגיע אלינו כבר.
כן.
אז ליברפול מקום שלישי בליגה, ניוקאסל במקום השני, 5 נקודות מעליה, ליברפול משחק חסר, ניוקאסל עם 2. לא נתנו כבר לליברפול סיכוי לאליפות, 8 נקודות מיונייטד, למרות שבאותה נקודה היא הייתה עם הכי הרבה שערי זכות והכי מעט שערי חובה בליגה. זה מוכר לכם?
קלאסי.
מה שכן, ליברפול עלתה לגמר גביע כשהיריבה שלה יונייטד, שיכולה לזכות בדאבל, והמאמן של ניוקאסל, אתם זוכרים אותו? אחד, שחקן עבר גדול.
קווין קיגן.
קווין קיגן.
כן?
קווין קיגן, פוטר בסוף העונה. 4-3, סליחה, מדהים. היו שם לס פרנינד, דוד ג'ינולה ואספריה שכבשו. קולימור כבש צמד את השער המכריע בדקה 92. וכמובן, אלוהים, עם צמד מקדים, פתח את המשחק, דקה שנייה, רובי פאולר, דקה 55. השלים את הצמד שלו, נגמר 4-3, משחק היסטרי, אבל אתה יודע מה? זה לא המשחק הראשון שניתקל בניוקאסל העונה.
תשמע, זה משחק שכאילו כבר היה 2-1, 3-2, כן, כאילו אנחנו מדברים על...
כן, כן, אנחנו קפצנו טיפה כי רציתי להספיק את הכל. אנחנו מדברים על משחק שהתחיל בליברפול 1-0, 8 דקות אחר מכן, דקה עשירית, כן? דקה עשירית, ניוקאסל 1-1, דקה 14 ניוקאסל 2-1, אחר כך פאולר משווה,
דקות, שערים,
מסיים את הצמד, 2-2, 3 דקות אחר כך, 2 דקות אחר כך, אספריה, 3-2, ואז קולימור החליט להתעורר עם צמד מהסרטים, ושלח את זה למקום השמיני אצלנו, סליחה, למקום הרביעי אצלנו. שמיני מהסוף.
ואז, במקום השלישי,
אנחנו פוגשים איזה קבוצה.
קבוצה, את מי מוכרת פוגשים? טיפה. עוד פעם את ניוקאסל.
כאמור.
במרס 97, עוד פעם באנפילד.
שנה לאחר מכן.
שנה לאחר מכן. לפני המשחק, אבי מלר, באחד מהציטוטים ש...
ההיסטוריים.
ההיסטוריים בשידורי הכדורגל בארץ, אומר לפני המשחק, ש4-3 נוסף, לא נראה פה היום.
ואז...
וכמה נגמר?
4-3, איזה קטע.
כן, אז
זכינו לראות 4-3 נוסף.
דבר ראשון, מי היה שם? בואו נדבר שנייה על מאמן ניוקאסל. מרץ 97, מי מאמן את ניוקאסל?
קיגן פוטר.
כן, קיגן פוטר.
מי מחליף אותו?
קני דלגליש.
קינג קני.
קינג קני.
עבר שורות האויב.
קינג סל, לא, קווין קיגן.
זה אייג'נט קני לפני אייג'נט רפה, כאילו.
כן, לגמרי. ושוב. וקווין קיגן לפני זה גם.
כן,
אנחנו, לגמרי. יש לנו היסטוריה כזאת.
אז רגע, מה היה במשחק?
שלא נדבר על זה ששלחנו את הקפטן שלנו, בזבי, כדי לייצר את המפלצת שנקראת היום מנצ'סטר יונייטד, כן? אנחנו רגע, ידועים אז... בזה.
נגמר 4-3, עוד פעם באנפילד.
כן.
מרץ 97, שנה לאחר מכן.
הפעם כן. זה היה כבר...
דלגליש מאמן.
זה היה כפית אחרת, כן. זה לא היה רבוי מהפכים.
דברו אליי.
בדקה 42 כבר הובלנו 3-0. מה שנקרא העונה חתום סגור וגמור.
לידיעת המאזין, לתזכור את המאזין, עמית פרוסנר, ברגר כבש במשחק הזה, אהובך. כן, אז מקמנמן, ברגר ופאולר, אבל ניוקאסל לא ויתרה, היה לה מאמן מאוד רציני על הקווים.
זה לא ניוקאסל עדיין... של השנה, כן?
כן, אבל גם להבין. דקה 87, התוצאה 3-1 לליברפול. דקה...
70, רגע, דקה 70.
בסדר, דקה 70, 3-0, דקה 71, 3-1, זה עוד איפשהו הגיוני. דקה 86, אנחנו עדיין עם 3-1 לליברפול. דקה 89, לוח התוצאות כבר מראה 3-3.
ואז?
בליברפול קלאסי.
ואז, אז כן, התפצלה לשתיים מתוכה, יצא אלוהים.
שני פאולרים.
אלוהים בעצמו. עם שער ניצחון, רובי פאולר, בתוספת הזמן. אנחנו שוב נחזור אל מה ששנייה, אל מה שאריאל ציין קודם. לא סתם אנחנו מדברים פה על ניצחונות כפית, ליברפול מובילה בזה את הליגה בגדול, כן?
זה תורף, תקשיב.
29 משחקים, ואנחנו מדברים רק על הפרמר ליג. לא, אל תלך אחורה מהשנה.
זה לא רק, זה לא בתוספת זמן, זה בדקה האחרונה של המשחק.
זה פסיכי.
כאילו, זה משוגע.
זה פסיכי.
אז נתחונות משערים בדקה האחרונה.
תודות, שני המשחקים מול ניוקאסל הקפיצו אותנו למקום השני כבר. אנחנו במקום השני, ואת המקום השני, כולכם זוכרים. אני זוכר בגלל אירוע אישי.
האמת, אני חייב לצלם.
סליחה, ברחתי מהמיקרופון. אני זוכר בגלל אירוע אישי.
גילוי נאות, לא ראיתי את המשחק, כי הייתי באמצע מעבר דירה.
אני לא ראיתי את המשחק.
אני קיבלתי את כל הדיווחים.
גם אתה לא ראית את המשחק, תרסי?
אני לא יודע על איזה משחק.
לא בלייב לפחות.
סתם, אני ראיתי את המשחק, הייתי במחצית, עד המחצית, אבל נאלץ לי לנסוע, סיפור באמת מצער שהיה, ואם כבודו רותם זוכר, היה לי אימור, במחצית המשחק ההיא, שהיה 3-1.
אני, אתה מסתכל עליי, כאילו הייתי שם, אני במשחק הזה, היום כאילו ישבתי לי ביפו, חרקתי יום הולדת לבר, ארוסתי, אז רק עוד, זה היה תחילת הקשר, אז זה יכול להיות מכוח שלי, לא היו, זה סתם, אבל גם היום יום הולדת עם כל הכבוד, זה משהו שקצת יותר חשוב מכדורגל.
הוואטסאפ זוכר, העיקר שהוואטסאפ זוכר.
רגע, אז מקום שני.
אני יושב לי ביפו, חזרנו את המשחק מיפו. אני יושב לי ביפו, עוקב כמובן אחרי ה... קבוצת הוואטסאפ שלא קיימת, הפורום של חוג האוהדים ואפליקציות כאלה ואחרות, שהם אני חושב באיזשהו שלב חברו לי כבר צ'יפ למוח שנותן לי את קונה תוצאות. יושב, מסתכל על הפוט מוב, רואה את עדכוני השערים, ואומר באיזשהו שלב, וואלה, לא נורא שאני לא רואה את המשחק הזה, ושלא ויתרתי על היום הולדת, ונסעתי לראות המשחק עם החבר'ה בהרצליה במפגש. דורטמונד כבר עם 2-0.
שמעו, משחק ראשון היה 1-1.
משחק ראשון, בגרמניה. כן, בואו נעשה שנייה סדר. משחק ראשון, 1-1 בגרמניה.
שדורטמונד מגיע.
שדורטמונד מגיע, לא סתם, אגב, 1-1 בגרמניה, שגם הקנה לנו פרס בוופה, על השירה המשותפת ביחד של You'll Never Walk Alone, של שני הקהלים. אז כן, משחק ראשון, 1-1, אוריגי ומאץ אמלס כבשו, וסקו, מי אם לא סיים כאיש המשחק, מי שסיים עכשיו כאיש המשחק של קריסטל פאלאס אגב.
איך הכל התחבר בפרק הזה.
אז ה-1-1 נתן איזושהי תקווה לעלות, אבל דורטמונד הייתה אז פייבוריטית. בואו נדבר שנייה, דורטמונד אמנם עכשיו רצה מאוד חזק, אז הקבוצה שלה הייתה פשוט מפחידה. היה לך את, או במיינג היה לך את רויס, רויס היה קשיר, בואו נתחיל בזה. רויס היה קשיר, או במיינג היה מאץ אמלס ונבן סובוטיץ'.
ההגנה בסיב, ההגנה בסיב, אחרי שקלופ עזב לדעתי.
כן, תוך דקות ספורות הם כבר ב-2-0, הכל נראה
3-1,
בסך הכל, הכל נראה כבר די גמור ואפל.
ואז, מי מגיע?
נפתחת למחצית השנייה. ומגיע לו בחור שהופיע גם במשחק הראשון, דיווק אוריגי.
שמע, אוריגי, שני משחקי צ'אמפיונס, אחד אחרי השני, מה קרה פתאום? איפה נעלם השחקן הזה?
שני משחקי צ'אמפיונס, והזכרנו אותו במשחק מול אברטון, אגב. יש קלאץ' לבחור.
יש לבחור קלאץ'.
כן, זה היה ליגה אירופית, כמובן.
נכון.
אז אנחנו...
מור חוסם פה בלגני.
אוריגי. אז היה 2-1, 2-0, 3-1 בסך הכל. אוריגי כובש בגומלין גם, דקה 48, דקה 57.
נותן לנו איזושהי תקווה. ואז מגיע מרקו
שורף
רויס.
שורף את האגף. מרקו רויס.
בפעם האחרונה שהוא היה קשיר בערך.
לא, האמת שהעונה הוא עם רצף ממש שמה, יפה.
שמע, עד שהוא קשיר, אז אתה יודע, הוא בדרך לזכות באליפות בגרמניה.
3-1 במשחק, 4-2 בכללי, וכרגע אפילו להשוות פה באנפיד ל-3-3, זורק
לא יספיק.
אותנו.
אנחנו לא, צריכים עוד 3 שערים מהדקה 57 עד הסיום.
בהצלחה עם זה.
ואז, אחרי זה אני כבר עוד פעם אומר, יאללה, המשחק הזה הלך לפח, תודה לאל שלא השקעתי זמן בלכת לראות אותו.
ואז, שחקן קלאץ' שהוא הזכר פה כבר פעמיים, פיליפה קוטיניו, בדקה 66, מרשית, ומעמדו סקו, שגם הוזכר פה כבר, בדקה 77, 66-77, אתם קולטים את זה, זה סימבולי, זה סימבולי לזה, שהולכת לבוא כפית שתאכל לנו את הלב. הופכים את המצב, 3-3, דקה 77, דורטמונד עדיין עולה, אנחנו שולחים את כל התותחים קדימה, כל כולם קדימה, ואז
וכלום הדקה... וכלום לא קורה.
השעון לא מגיע קורה. לדקה 90.
אני יושב
90.
לי כבר ביפו, כולי... בר מסתכלת עליהם מהצד, מהצד לדבר איתי, אני רק מרפרש את הפוט מוב, מה קורה במשחק
מעניין,
הזה,
מעניין כמה...
איפה אני מוצא לינק, לא מוצא שום דבר.
כמה ימים במצטבר, בר מסתכלת עליך, מוצא שידורים. אוקיי, דקה 90, כמובן, אהובתנו, יחידתנו, הדקה 90, עבירה על שחקן ליברפול מילנר, לוקח את הכדור, השחקנים של שני הקבוצות מחכים לקרוס, מזכיר שחקן אחר שעשה את זה.
מה, נכון? מקליסטר?
מקליסטר, רק שמילנר לא בעט. מילנר מסר לקרובה לאוריגי, אוריגי הלך שם לאיבוד קצת עם הכדור, אבל הצליח בסופו של דבר להעביר את זה.
מי הגיע לשם, שרץ פתאום חצי מגרש?
האחד והיחיד.
מילנר.
מילנר הגיע על הקו. על הקו, הוא הגיע לכדור על הקו, הרים את הכדור לקרוס מדהים.
קלאסי מילנר.
ומי אם לא, הבלם הכי טוב בעולם.
מוצאים את צרכה ביפו בעקבות עדכון של הפוט מוב.
דז'ן לוברן.
דז'ן לוברן.
4-3 ליברפול עולה וממשיכה גם עד הגמר. אני לא זוכר שהמשכנו עד הגמר, אבל בסדר.
למה? עד הגמר...
אני לא זוכר מה קרה בגמר.
עד הגמר המשכנו, אבל...
אני לא יודע, אני לא...
יונייטד,
יונייטד. זה כמובן התרפל.
כן.
נכון, היה יונייטד. ניצחנו את יונייטד.
במקום לראות אותו בכלל, הלכנו לאיזה בריכה ב...
כן, הלכנו לחגוג בבריכה בבית יהושע. היה מאוד נחמד, כן. מלא צעיפים להתקפה לחקר.
נשארו בבריכה. רגע, סיימנו.
הגענו למקום ראשון.
למי שעדיין לא הבין, אני מקווה מאוד בשבילכם שהבנתם מה המקום הראשון, עוד רק שהתחלנו
יש רק אחד
הזה, אבל כי יש רק אחד.
זו הייתה כפית מסוג קצת שונה.
זאת הייתה כפית מוזאבת.
זו הייתה כפית מוזאבת. שמעו, דיברנו פה על הדקות של השערים ועל העניינים מאוד טכניים, והסיפורים קצת של המשחקים. בסופו של דבר, ההרגשה הזאת של הכפית, זה לשבת, לראות את המשחק של ליברפול, דופק 300, אני לא חושב שכאילו, אפשר לעשות מחקר נורא מרתק על פיזיולוגיית האדם, אם יחברו את
הקרדיולוגיה,
כן, ל-EKG ויראו מה קורה שם. זה לשבת מול המסך, ופשוט לא לדעת איך אתה מסוגל לשרוד את הדקות האלה. אתה יושב במין חרדה.
ואז קרן ליריבה.
ואז קרן ליריבה, וכל קרן, וכל... פתאום כדור חופשי, עוד בחצי של הקבוצה היריבה, אתה משקשק אותך הרגליים, אתה לא מבין מה הולך לקרות פה.
אני זוכר את התקופות האלה בלי הגנה. זה היה קשה.
כן, אבל זה לא רק ההגנה, משהו בכפית הזאת הוא יותר מהקבוצה.
זה לא ספק.
כמו שהיינו, גם השנה עם הגנת ברזל, פתאום מפציע לך משחק כזה נגד פאלאס עם...
נגד הפרנדלי דרבי.
הפרנדלי דרבי, אתה לא יודע מאיפה זה ייפול עליך הכפית הזאת.
אז נגיע למקום הראשון, הכפית המוזבת, המשחק הכי גדול שיצא לי לראות. צר לי, אני לא ראיתי משחק יותר גדול מזה, בטח שלא איזה גמר אחר שהרבה אוהבים ללרלר עליו, אבל הוא לא היה כזה מעניין.
אני לא מבין מה... מי חושב שזה בכלל באיזשהו...
זה לא מתקרב, זה לא באותו סקאלה בכלל. אנחנו מדברים על מילאן, אחת הקבוצות הכי טובות שיצא לי לראות בהיסטוריה. בהיסטוריה, וראיתי הרבה כדורגל. אתם עדים לזה, ראיתי הרבה כדורגל בחיי, אני צורך המון כדורגל. הקבוצה ההיא של מילאן, לרייר עליה. קבוצה מדהימה, היה לה פשוט את הכל, פשוט את הכל. ובנוסף לזה, קח גם את שבצ'נקו קרספו וקקה, שיהיה לך ככה, אתה יודע. אז כן, מילאן, 3-0, איסטנבול, ומשם אתם כבר יודעים את ההמשך. אחד, סטיבן ג'רארד, מרים את הידיים לקהל, וברגע שסטיבי ג'י הרים את הידיים שלו לקהל באיסטנבול, באותו רגע, אחרי השאר, כבר ידעתי שזה גמור.
סן את המוח.
אז...
אגב, עדות לזה, ישבתי בבית, אגב, עדות, יש עדים לזה. ישבתי בבית עם דוד שלי ועם אבא שלי. ראינו את המשחק הזה, 3-0 למילן, אני מנסה להסתיר את העיניים האדומות שלי עד מאוד, ואני אומר, גם לדוד שלי וגם לאבא שלי, משחרר להעביר החדר את זה שאם יש קבוצה שמסוגלת לחזור מכזה דבר, זאת ליברפול. הם אמרו, אין שום סיכוי שבעולם. זה קרה מתועד, ואני זוכר את זה עד היום איתי, במיוחד ברגעים קשים כאלה של כפית, שזאת ליברפול.
למי שעוד איכשהו נשארה עוד טיפה של ספק מה זה הכפית, אז הכפית לא היה 3-0 של מילאן, זה גם לא היה השער השלישי שלנו.
הכפית הייתה
הביתה של שבצ'נקו,
החמצה הכפולה.
החמצה הכפולה עם העצירה הכי גדולה.
אתה לא מבין עכשיו שאתה...
לב ישר, רוחו של...
עדיין כשרואים את זה, הכפית מעדדת ודופקת בראשנו ואוכלת את לבנו. רוחו של לב ישין. וזה עדיין נראה כל פעם כאילו שבצ'נקו הולך להכניס את זה פנימה.
רוחו של לב ישין נכנסה לתוך ישי דודק. לא ברור לי איך הוא עשה את זה מול החלוץ הכי גדול אז בעולם. עד שהוא גמר את הקריירה בצ'לסי.
ואז,
ערכה.
עוד היו פנדלים.
ופנדלים.
ושבצ'נקו.
והצלה של שוער.
אז זו הכפית, זה לשבת. אחרי שכבר חזרת ל-3-3, כל הקבוצה באייפ, אתה מרגיש שזה כבר שלך, אתה יודע שזה כבר שלך, שחקני מילאן שנשקו בעלייה, בירידה למחצית את הגביע, גם כבר יודעים שזה לא שלהם. אחורית... התחיל לחרות כבר את השם של ליברפול על הגביע, ואז אתה רוצה להתמודד עם החמצה כפולה של שבצ'נקו ועם פנדלים. כן. זאת הכפית.
זו
המהות של הכפית.
מדהים.
זאת הכפית ללא ספק.
טוב, ועם זה אנחנו נסיים, ואנחנו נגיד תודה רבה לכל מי שהזין, ובמיוחד למי שהזין עד הסוף, בפרק ארוך במיוחד.
כן.
הפוסטים שאנחנו מעלים בהם, לייקים, תגובות, שתפו, אנחנו קודם כל רוצים לשמוע מה אתם אומרים, גם אם יש לכם טופ, לא יודע, כפית נוספת, משחק נוסף, שאתם רוצים להגיב, לספר, להוסיף, תנו, תפאדל, אנחנו כל הזמן רוצים לשמוע, תעקבו אחרינו, אנחנו באמת בכל הפלטפורמות כל הזמן.
תודה רבה לתחקירנים שלנו, יאיר אביבי ולישי ברוך. לישי הכין לנו קטע מרתק על מה שאנחנו רוצים לדבר עליו כבר תקופה, שזה מלכודת הנבדל המטורפת של ליברפול.
אנחנו מבטיחים לכם פרק ככה שיתמקד על זה.
ועל מצב הנייחים.
לא לשכוח את החידה גם.
כמובן. כמובן.
זה כבר הוכן לנו, אנחנו פרק הבא הולכים לתת בזה בראש.
וואי, זה, סליחה שקטעתי אותך עם החידה. כל הכבוד לתחקירנים, באמת עושים עבודה מדהימה.
תקשיבו, התחקירנים עושים עבודה מדהימה, מקלים עלינו בטירוף ובאמת עוזרים לנו להמשיך, ואנחנו באמת מכינים לכם דברים מטורפים, יש לנו פרויקטים גם מדהימים בדרך, עם שיתופי פעולה, במיוחד גם אחרי מה שהיה עם שרון דודוביץ' בשבוע שעבר. החידה של טלסי, תגיבו גם בפוסט, תענו, כמובן שניתן לכם את התשובה, ככה אחרי שיהיו לנו כמה תשובות.
אגב, עמית פרוסנר, אתה מנוע מפסול מהחידה הזו.
אז תודה גם על הדרך לטלסי שהגיע כאן היום. תודה לרותם שאתה מתכאן איתי. נתראה בשבוע הבא עם פרק נוסף. לפטר!
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.